ל-UCC, הבן אדם כאילו הבין שהוא נכנס לברוך, לא קטן, ועכשיו שלחו שוב פעם, דרך אגב אני צריך כבר לכתוב מכתב לפני נקיטת הליכים, כי הם חייבים לי הרבה כסף, בגלל החוזה שהם נכנסו אליו, אבל מתברר שהמועצה מכירה את ה-UCC, שזה היה דבר מאוד מאוד מעניין.
על איזה מועצה אנחנו מדברים? הופה!
או, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא!
אורי, מה קורה?
שלום אותך.
וברכה, וברכה, מה קורה איתכם?
בסדר גמור. אחר כך זה, כן.
אורי, טל, מה העניינים טל?
שלום לכם ושלום לכם.
אה,
איזה הרפתקאות, יעלה בי.
אישה בניו זילנד.
לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אנחנו כבר יצאנו דרך חדשה פה, קברון. כמעט פגשתי אותך ביום שישי אצל שלומית, היית... רציתי לבוא בשבילך, לדבר איתך, אבל לא יצא לי לבוא בסוף.
רק רציתי להגיד לכם, שלומית גם נמצאת בתהליך, תהליך שהורכב מכמה תהליכים אחרים, הוא טוב, הוא מעולה, התהליך מעולה. הם פשוט מודיעים גם לוותיקן וגם לכל מי שאחראי על המטריקס, שאנחנו מודיעים להם שאנחנו פשוט מתעסקים מהם. אבל הם מייצרים, שוב, הם מייצרים גם, הם מייצרים ישות משפטית חדשה.
כן, כן, אני עוקב איתם על התהליך.
בסדר. אז סבבה, נתתי להם לרוץ עם התהליך הזה, ונראה, שמע, זה כמו משהו בסגנון של דוידה בצורה אחרת.
כן, כן, אני מבין. מי זה מיס בי? מי זה you don't know? מעניין.
I do not know.
I do not know.
הנה, עכשיו אנחנו רואים.
וואו, איזה שטיח.
איזה גביל. עברו איזה חתול.
זה הפוך.
עברו שם איזה חתול גדול.
חתול כזה?
חתול עם הרבה סטייקים.
אופ, רגע, שנייה, רגע. אוקיי.
היי, דו.
המצלמה הפוכה לי.
שלום, שלום.
טוב, אז הקיצר, יש פה לפי מה שהבנתי שיחה על דוידה?
אני אשמח לתת לכם קצת בריף ממה ש... מה שאני עושה ומה שקורה פה.
יאללה, תן לנו.
אולי נצליח לקבל איזשהו כיוון דרך משותף. בכל זאת, אנחנו מבינים שבכל תחום שאנחנו עושים, אנחנו עושים פעולה שהיא קבוצתית, יש לזה כוח גדול. וגם השיתופי פעולה שלנו בלמידה יכולה להפוך להיות משהו משותף, במיוחד שיש קו אחד מנחה שהוא אחיד, ויש לו דרך שמושתתת כבר על ניסיון, זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד רווחי מבחינת היעילות של התהליכים שאנחנו רוצים ליישם איתם דברים. כי כרגע הרבה ממה שאנחנו פוגשים זה דברים שאנשים עושים מתוך ניסוי וטעייה, שזה הדרך אולי הכי טובה ללמוד מצד אחד, מצד שני... אם יש מישהו שכבר עשה משהו שהצליח ויודע מה לעשות בדיוק, אז הדרך פתוחה בצורה הרבה יותר רצינית מאשר שאנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת עם המעט שאנחנו יודעים, כי לא משנה כמה למדנו, אנחנו מבינים כמה העסק הזה גדול ומורכב. יולי, יש לנו עוד חבר'ה שצריכים להצטרף או שאנחנו יכולים להתחיל?
אנחנו יכולים להתחיל, אנחנו יכולים להתחיל ומקסימום אני אוסיף באמצע, כרגע עשיתי שידור גם ל-Live 528, אז כל, אני שומרת עוד מקום בשביל שי דנון, וכל השאר כבר הצטרפו לשידור ולא לתוך החדר. סבבה, אז בואו נתחיל.
סבבה. טוב, אז מה שבעצם אני רציתי לשתף היום, זה בעצם להסביר בגדול מה זה הפרוסס הזה ש... של התהליך שאנחנו לומדים פה מתוך העבודה של קנת סקוט. מישהו פה לא מכיר את קנת סקוט?
מכירים.
עוקב אחריו כבר שנים מאז תחילת דרכו. מאז תחילת דרכו.
תחילת דרכו זה 35 שנה בערך, כן? אורייט. בסדר, אז אני אתחיל ואומר כמה דברים. דבר ראשון זה שאני מניח שכולנו התחלנו בצורה כזו או אחרת מתוך הבנה שיש הם ויש אנחנו, ויש פה איזה מערכת שמבוססת על ניצול ועל שיעבוד, ואנחנו מבינים שיש לנו איזשהו אויב, נקרא לזה ככה, שיצר בעצם איזושהי מערכת מניפולטיבית שהכניסה אותנו לתוך התהליך שאין צורך כרגע לפרט, אבל כולנו מבינים שאנחנו מתנהלים, אני רק מיישר שנייה קו, כולנו מבינים שאנחנו מתנהלים תחת איזשהו מיזוג עם מה שאנחנו מכנים איש הקש, ובעצם במובן הזה אנחנו מתקיימים כישויות אזרחיות בלבד, שהמשמעות של זה שאנחנו מתים למעשה, ואנחנו מתקיימים תחת מדיניות של חברות. זה אומר שכל ישות משפטית שכזאת היא בעצם חברה, שהיא חברת בת של, במקרה שלנו, של תאגיד מדינת ישראל, שתאגיד מדינת ישראל הוא חברת בת, של תאגיד גבוה יותר, ולא משנה כמה תאגידים יש שם, בסופו של דבר יש לנו את המשולש של, ששולט בעצם בתחום של השלטון, נקרא לזה הצבאי, כחלק מהכיבוש שעשו עלינו, נגדנו, מוושינגטון, ויש לנו את כל הניהול של זה מבחינה כלכלית שמוחזק על ידי לונדון, ויש לנו את הוותיקן שבעצם מחזיק את הבעלות של כל הנכסים, שהנכסים שאני מתייחס אליהם הם כמובן הנשמה, הנפש שלנו והגוף שלנו. זה לא רק שליטה על הגוף שלנו. אז אני מקווה שכולם פחות או יותר מיושרים על הקונספט, ואנחנו נתחיל. אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו מבינים בכל הקונספט הזה של הגישה של מה שקנת סקוט מביא, זה שברגע שאנחנו תופסים את המערכת הזאת כמשהו שאנחנו צריכים להילחם נגדו, משהו שאנחנו צריכים לצאת ממנו, משהו שאנחנו צריכים להתנגד לו, אז אנחנו בעצם הפסדנו בקרב. כי זה בעצם הקרב. אני אשתף את כולכם רגע לפני כן, שאני בשנה, שנה ומשהו, שנה וכמה חודשים האחרונות, עברתי איזשהו תהליך למידה עם מורה מניו זילנד, שבעצם לימדה אותנו את כל הקודים ואת כל הדרך שבעצם כל הדבר הזה מתקיים, מהסיבה שאנחנו בעצם רוצים להיכנס נכון לתוך המערכת, זה אומר לצאת כישויות חיות ולהיכנס למערכת מתוך איזושהי אפשרות להיות חלק מהמערכת ולסחור בתוך המערכת, אבל להיות בעצם מוגנים. הסיבה שזה ככה זה בגלל שאנחנו כולנו מבינים שאם היה לנו איזשהו מקום לעבור אליו, או היה לנו איזושהי תשתית להתקיים מבחינה כלכלית, מבחינת מזון, מבחינת אנרגיה וכל הדברים האלה, אז לא היינו צריכים אותם באמת, ואם אתם שואלים אותי, הדרך לצאת מהמערכת היא פשוטה מאוד, קלה מאוד, והיא לא תגרור שום התנגדות מאף אחד, וזה יקרה תוך שנייה וחצי. הבעיה היא שברגע שיצאנו מהמערכת, אנחנו כנראה ניכנס לתוך המערכת, כי אנחנו לא יודעים לצאת נכון, ולא להיכנס חזרה לתוך המערכת, ולו רק מהסיבה הפשוטה שפשוט יש לנו כל כך כל כך הרבה קשרים, בונדים, בתוך המערכת, שמספיק שיש למישהו חשבון בנק שרשום על שם, על השם של איש הקש שהוא פתח, והוא לא יודע לפתוח חשבון בנק בצורה חדשה, אז הוא כבר בתוך המערכת. חלק ממה שאנחנו יכולים להיווכח בו, זה בסצנה הבינלאומית, שיש בעצם את המורים המובילים בתחום של ה-UCC והמאסטרים בתחום הזה, רובם ישבו ועדיין יושבים בכלא. זאת אומרת, המערכת אפשרה לאנשים האלה להתנהל כמה שאנחנו באיזשהו שלב מתייחסים לזה כריבונים, והמערכת נתנה להם את הלכאורה, אני אומר, את הזכויות שלהם, וויתרה להם על כל מיני דברים, והם יצאו מכל מיני משפטים וכולי וכולי, אבל ברגע שרצו להפיל אותם, יכלו להפיל אותם, כי למעשה האנשים האלה לא ידעו שהם כפופים למערכת, וזה בגלל שהמערכת מחזיקה את הקלפים מתחת לשולחן, היא לא חושפת את כל הדברים שאנחנו בעצם אולי לא מבינים בצורה שלמה, ואנחנו עשינו אולי 60% מהעבודה, או 40%, או 80%, או 90% במקרה הטוב, אבל עדיין השארנו איזשהו בונד איפשהו, והבונד הזה מחייב אותנו מבחינת הסמכות המשפטית שיש למערכת עלינו, ושם המערכת יכולה להפיל אותנו. זה בדרך כלל קורה כשאנשים מתחילים לעסוק באיזושהי פעילות מסחרית כלשהי, והמערכת בעצם לא רוצה לאפשר לאנשים להתחיל לעשות פה מה שבא להם, ובטח לא להשתמש בכספים ולהיות חופשיים מהפנינה הזאת בספירה הכלכלית ולהתחיל לעסוק במסחר. וברגע שזה היה מתחיל לקרות, אז הם היו פשוט נכנסים באנשים ומפילים אותם, וזה לא כזה מסובך. וכאן בעצם הדרך שקנת סקוט מדבר עליה זה מה שנקרא go into peace. ו-go into peace זה בעצם ההבנה שבה אנחנו מפנימים שכל המערכת הזאת מבוססת על קונספט של מלחמה, וכל האופן שהמערכת הזאת נבנתה זה על בסיס של מלחמה, מאלף ועד תף. והדרך היחידה באמת לעמוד נכון בתוך המערך המלחמתי הזה, זה בעצם להפוך להיות ישויות ניטרליות שנמצאות בשלום, ולא נמצאות בעצם באיזשהו עימות מול אף אחד, מול אף גורם, לא פוליטי ולא ממשלתי ולא כלכלי וכולי. אז במובן הזה, כל הדרך הזאת שקנת סקוט מנחה לקראת הכניסה של אנשים שרוצים להצטרף במקרה שלנו לקהילה דוידה, יש גם את פנטרה. פנטרה זה הקבוצה החלוצית שעוסקת בבנייה של מבנים, מבנים סוציאליים, מבנים כלכליים ותשתיות קונקרטיות בעולם הפיזי של מערכת חלופית שתוכל לאפשר לנו בעצם להשתמש במשאבים בצורה שמאפשרת את הקיום שלנו. אז פנטרה זה חבר'ה שעוסקים בהקמה של הדברים האלה, ודוידה זה בעצם קהילה שהיא פתוחה לכולם. פנטרה, מי שרוצה להצטרף, אפשר להצטרף, אבל מי שמצטרף צריך לקחת חלק בפעיל בעצם במיזמים השונים שהחבר'ה האלה רוצים להקים. אז זהו, אז במובן הזה, אני אתן עכשיו בעצם איזשהו בריף בעצם מה הניסיון שלנו לעשות, שזה גם מה שאני באופן אישי למדתי ועברתי איזושהי הנחיה ואיזושהי חניכה לגבי מה אנחנו רוצים לעשות, וזה סך הכל בתיאוריה או בנרטיב זה מאוד פשוט. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם כשאנחנו ישויות משפטיות ואנחנו מתנהלים כחברה, אנחנו כפופים בעצם למדיניות של החברה שאנחנו חלק ממנה. מה זה מדיניות? זה מה שאנחנו מכירים ככל התחום של legislation, או בעברית התחום החוקתי כנראה. עדיין המילה הזאת קצת מטרידה אותי, אבל אני חושב שזה בעצם הדרך לקרוא לזה. כרגע, גם דיברתי איתך שי בעבר על זה, וניסיתי להבין בדיוק אם יש איזושהי מילה בעברית שמגדירה את זה טוב יותר, את התחום של ה-legislation, אבל כנראה שזה חוקתי, כן.
והבעיה היא שגם חוקה בישראל, וזו הבעיה העיקרית.
אני לא חושב שזה באמת בעיה, המדיניות היא ברורה, וכמו שאני עכשיו הולך לעבוד באיזושהי חברה, ואני הולך לעבוד באורבוטק, אני חותם על חוזה באורבוטק. וכשאני חותם על חוזה באורבוטק, אז אני מקבל את התנאים שאני מקבל, אני מקבל את הזכויות שאני מקבל, ויש לי את החובות שלי מול החברה. והחובות האלה נגזרות ממה שמכונה המדיניות של החברה. למשל, המדיניות של החברה, שהעובדים צריכים לעבוד 8 שעות במשמרת, והעובדים צריכים להיות עם כובע שכתוב עליו אורבוטק, או whatever, מה שהם יחליטו שזאת המדיניות שלהם, זה מה שבעצם יקבע את התנאים שעל פיהם אני רשאי להיות חלק מהחברה הזאת ועובד בחברה הזאת. כשאני מפר איזשהו הסכם שיש לי עם אורבוטק, או אם אני מועל באמון החברה באיזושהי צורה, נניח אני עושה איזו עסקה מפוקפקת ונגיד גונב מהחברה, לפי המדיניות של החברה יש להם זכות לשפוט אותי ולהטיל עליי סנקציות. למשל, אני גנבתי עכשיו מאורבוטק, עשיתי איזו עסקה שאסור לי לעשות, ואני נגיד גנבתי 1,000 שקל. לפי המדיניות של החברה, הם קבעו שבמידה ועובד של החברה מועל באמון החברה, הם מקימים ועדה שצריכים להיות בה נגיד 3 מנהלים בכירים, והם עושים ועדה שבה הם קובעים את ההטלים שאני צריך לעמוד בהם, בכדי בעצם לפצות על מה שעשיתי, או במקרה אחר הם יכולים גם להחליט שאני מפוטר אם הם רוצים. אז למשל, אני גנבתי 1,000 שקל והגעתי לוועדה, ואז בוועדה יושבים 3 מנהלים ואומרים, בוא, אתה גנבת 1,000 שקל, בוא, תשמע, אנחנו בכל זאת מעריכים אותך, אנחנו יכולים להחליט שאתה מעדת בצורה חד פעמית, ואנחנו רוצים לסלוח לך, אבל אתה תצטרך לשלם עכשיו על ה-1,000 שקל שגנבת, אתה תצטרך לתת לשלם כנס, נקרא לזה ככה, של 7,000 שקל. יש להם זכות לשפוט אותי בצורה הזאת, ולקבוע שעליי לשלם 7,000 שקל, כי על פי המדיניות של החברה שלהם, זה בעצם מה שהם קבעו, שיגדיר בעצם את האחריות שיש לי, ואת ההיטל שאני צריך לשלם, או מה אני צריך לעשות, בכדי לפצות על מה שעשיתי. במידה ואני למשל לא שילמתי את ה-7,000 שקל, יש להם זכות ללכת ולפנות לערכאה גבוהה יותר, במקרה הזה למי שאמון על התחום שיפוט הכללי פה, ונגיד ללכת ולפנות למשטרה, ולפנות לבתי המשפט, והם יצטרכו לכפות עליי באיזושהי צורה לשלם את ה-7,000 שקל שאני מסרב לשלם. ויש להם את הסמכות לקחת את הקריטריון הזה שהוכתב על ידי הוועדה הזאת של החברה, כי זאת המדיניות שאני הייתי חתום עליה, ובעצם זה תחום השיפוט של החברה, והמדינה תצטרך לכבד את התחום שיפוט הזה, ואפילו להיות לצידם בשביל שאני אהיה חייב לתת את התשלום הזה. לפי הדבר הזה...
זה מתוך הקונסנט, זה מתוך הקונסנט שלך בחוזה.
בדיוק. מה שבעצם קבע את הדבר הזה, זה חלק מהשפה שאנחנו מבינים שנקראת UCC, שהיא שפה בינלאומית, והיא נותנת את כל הקודים של מסחר והקמה של חוזים וקיום של חוזים. וחלק מהזכויות שלי זה לקיים חוזים עם חברות פרטיות, כמו עם חברת אורבוטק או מקדונלדס, או כל מקום עבודה שאנחנו עובדים איתו, אנחנו נכנסים בעצם באמצעות חוזה. כשאני נכנס באמצעות חוזה לתוך חברה פרטית כלשהי, זה אומר שאני כפוף קודם כל לחברה הפרטית הזאת ולחוזה הזה, ומהבחינה הזאת החוזה הזה הוא משהו שהמדינה או כל חברה אחרת צריכה לכבד אותו, שזה בעצם אחד המפתחות כאן. אז למשל, מה שאנחנו רוצים לעשות בפרויקט שלנו זה להקים חברה פרטית משלנו, ליצור חוקה שהיא תהיה המדיניות של החברה הפרטית שלנו, ליצור מערכת שיפוטית שיכולה בעצם לקבוע בסמכות שלה את המקרים בהם מישהו לא פועל על פי המדיניות, על פי החוקה של החברה שלנו, ובעצם להכניס כל מי שרוצה תחת חוזה לחברה הזאת. כאשר אם מישהו נכנס לחברה הזאת ויוצר את החוזה הזה, אז הוא למעשה כפוף לחוזה הזה והוא חייב לכבד אותו. וכאשר יש חוזים אחרים שאני כפוף להם, אבל אני נכנסתי לחוזה הזה, אני עדיין כפוף לו קודם כל. ואז במובן הזה אני חייב לכבד את החוקים של החברה הזאת, גם אם חוקים של חברות אחרות, הם באיזשהו מובן יכולים להיות סותרים לדבר הזה. וזה בעצם המפתח. אז בעצם הקהילה של דוידה, שאני לא יודע מי מכם נכנס לזה ומי מכם הבין איך זה פועל, אוקיי? וקרה בעצם, אפשר להיכנס לאתר של דוידה ולראות כבר, לפני שנכנסים לשמוע את כל ההרצאות של ה-Proclamation of Peace, ולהבין בעצם על איזה תשתית של איזה מדיניות רוצים להקים את החברה הפרטית הזאת, ומחפשים שותפים בעצם לחברה הפרטית הזאת, אז אפשר לראות את המסמכים הראשונים שמקבלים, שעליהם חותמים, שתכף אני גם אפרט עליהם ככה בצורה כזאת שתסביר פחות או יותר מה המהלכים שדרכם באמצעותם אנחנו נכנסים לחוזה הזה, ומה המשמעות של זה מול המערכת.
זה למעשה יוצר חומת מגן. החוזה וההתחברות לדוידה יוצר חומת מגן אל מול התאגיד, זה בגדול.
סוג של חומת מגן זה מייצר בעצם מצב שבו, תכף אני אכנס לזה, תכף. החומת מגן לדעתי משהו שמתקיים שלב אחרי זה, כשאנחנו מתחילים בעצם לשים באפר, בינינו לבין התחום והפעילות המסחרית, אוקיי? ואנחנו עובדים עם מה שמכונה אבטר, או עם איזושהי נאמנות שתפריד בינינו, לבין טל שיושב איתכם ומדבר וזז עכשיו, לבין מי שרוצה לעסוק באיזשהו סחר, והדבר הזה יהיה מופרד, בצורה כזאת שאני לא יוכל להיות לייבל באופן אישי בגוף הזה, לדברים שאני לא אמור להיות לייבל אליהם כאדם חי. שזה כולנו מבינים ברמה כזו או אחרת בתיאוריה. אז בעצם החברה של דוד המלך היא מבוססת על בעצם תשתית שיצר קנט סקוט אחרי שהוא חקר במשך יותר מ-30 שנה, ופיצח בעצם את האופן שבאמצעותו המערכת מכפיפה אותנו בעצם לכל התחום שיפוט שלה. ובפיצוח הזה אנחנו מבינים שני דברים. דבר ראשון, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מבינים שאם אנחנו יש לנו לאן לצאת, ואנחנו בעצם לא רוצים לקחת שום פעילות או לקחת שום דבר מהממסד, אין שום בעיה. אבל זה לא הולך לקרות בגלל שרוב המוחלט של התשתיות שיש כרגע במרחב ארץ, הן תשתיות שעדיין במובן מסוים שייכות או הוקמו על ידי המערכת שלהם. ולצאת מזה זה לא משהו שאנחנו יכולים, אנחנו לא נוכל לחצות גבולות, אנחנו לא נוכל לפתוח חשבון בנק, אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר מחוץ למערכת שלהם, וברמה הכי משמעותית, אנחנו לא נוכל להשתמש בעצם באקוויטי, בהון שנמצא בנאמנות שהוקמה על שמנו, בסיסטוי קיווי הזה, ולא נוכל לשנע משם כספים. אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו עומדים בתוך המערכת בצורה נכונה, בצורה שמאפשרת לנו להניע את המשאבים שיש לנו בתוך המערכת, לצורכנו האישיים ולצורכנו הגלובליים, בשביל להקים פה תשתית חדשה למען כולם. אני לא יודע כמה מכם הבינו בתהליך הזה, אבל בהתחלה אנחנו מתחילים כולנו מאיזשהו מצב של קושי, מאיזשהו מצב של משבר לאור הגילויים שבעצם חיינו בהכפפה לממשלות בצורה שהיא בעצם לא לפי הרצון שלנו, וכולנו באיזשהו שלב מבינים שבעצם הדבר הזה סוג של נכפה עלינו בצורה אלימה, בצורה מניפולטיבית, וזה די מעצבן אותנו, ואנחנו רוצים בעצם לצאת מזה ולהיכנס בהם ולקחת חזרה את מה ששלנו. וחלק ממה שאני בעבודה של קנת סקוט הוא פיצח, שבעצם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו נכנסים לשום עימות או שום סכסוך עם המערכת, אנחנו רוצים לעשות את כל הדברים בצורה של שלום, שעובדת על פי גם החוק וגם הלג'יסליישן. זה אומר שאנחנו משתמשים בחוקי ה-UCC שהם התשתית שעל פי כל הדברים מתקיימים, ואנחנו עובדים בצורה כזאת שאנחנו בעצם לא זוכים להתנגדות. ואם אנחנו זוכים להתנגדות, זה אומר שיש למישהו זכות להתנגד לנו, ואם יש לו זכות להתנגד לנו, כנראה שיש לו הרבה יותר כוח מאיתנו. אוקיי, גם מבחינה משפטית, כן, מבחינת היכולות שלהם עם ההכרה את המערכת, והשמונה מיליון עורכי דין שיש להם לצידם, בין אם זה מבחינת כוח פיזי של משטרה ושל צבא, זאת אומרת, אין לנו באמת כוח ממשי להתנגד ולעבוד בהתנגדות מול המערכת, זה משהו שחשוב להבין. אז בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לעבוד בצורה חכמה, ובצורה חכמה זה לעבוד על פי החוק ועל פי התנאים של הלג'יסליישן, בשביל שאנחנו לא ניצור איזושהי התנגדות ולא ניכנס למלחמה מול המערכת. הכוח שלנו מול המערכת הוא מאוד מאוד קטן, המערכת בקלות יכולה להטיש אותנו, להכניס אותנו למשפטים אינסופיים, ולהכניס אותנו כל הזמן למצב שבו גם אם אנחנו חושבים שאנחנו זוקפים לעצמנו איזושהי זכות כאדם חי, אנחנו עדיין לא מודעים לזה שבכל זאת יש לנו אי שם חשבון בנק, גמרנו, זה מספיק, מספיק שיש לך חשבון בנק אחד, מספיק שיש לך משהו אחד שאתה רשום איתו עם שם משקש, והם לא יחשפו את זה בפניך שמשם הכוח שלהם, הם יחזיקו את זה כנגדך, וברגע שהם ירצו להיכנס בך, אם באמת הם ירצו להיכנס בך חזק, הם יעשו את זה. ושוב, אני אומר את זה מניסיון של אנשים שהם המובילים בתחום הזה ברמה הבינלאומית, המורים הכי גדולים בתחום. סבבה, הם רובם הגיעו למצב שהם יושבים בסוף בכלא וחוטפים. והם לא בהכרח הבינו עד היום למה, דרך אגב. חלק נכבד מהם. אז בעצם הקונספט של מה שקנת סקוט יצר, והוא יצר את זה בהתחלה דרך פנטרה, והם התחילו להתנסות בדבר הזה ולעבוד עם כל מיני אנשים שבעצם עברו את התהליך השלם הזה שקנת סקוט פיצח, יחד עם שותפה וחבריו לדרך אני מאמין, אבל הוא עמד בראש הדבר הזה בצורה רצינית, הוא כמובן הגיע מתחום של התמחות ב-UCC ובהתחלה הוא הגיע משם, ולאט לאט הוא הבין בעצם את המהות של להפוך לסולבנט, שזה בעצם לב העניין. אנחנו הרבה עוסקים בשאלה של ריבונות, אבל אנחנו צריכים להפנים שבעצם להיות ריבון זה לא משהו שאתה משיג, זה לא משהו שאתה מקבל אישור עליו, זה לא משהו שמישהו צריך להסכים לך, או שאתה צריך להכריז אותו באיזשהו מובן, ולהגיד אני ריבון תחת שלטונו של הבורא. סליחה אם אני מנפץ פה, this is bullshit. אני ריבון either way, סבבה? ומה שאני פשוט לא הייתי מודע אליו, זה איפה אני שם את האנרגיה שלי, דרך ההרשאות שנתתי עם החתימה שלי, או עם הפעילות שלי, או עם ההסכמה שלי לדברים מסוימים, והשותפות שלי לדברים מסוימים, וזה מה שקבע, וזה מה שהכניס אותי למקום שבו אני נמצא. זה לא שמישהו עשה משהו כנגדי, כמו שאני התפתיתי מחוסר ידיעתי ומבורותי, לעשות דברים מסוימים שהכניסו אותי לדבר הזה. זאת אומרת, הייתי ריבון לאורך כל הדרך, והבחירות שלי הם מה שהכניס אותי למקום שבו אני נמצא. אוקיי? ומה שאני מבין, כשאני קולט את העניין הזה, אני מבין שבעצם עכשיו יש לי את הזכות, כי אני עדיין ריבון, והייתי ריבון, יש לי את הזכות לפעול אחרת ולעשות אחרת, וזאת זכותי המלאה. אוקיי? אז החוכמה היא רק לדעת איך. אבל לזקוף את הזכות הזאת של היותי ריבון, אין צורך בזה. זה לא העניין. העניין המרכזי הוא בעצם לצאת מהמצב של מעמד של חוב, מעמד של פושט רגל, מעמד של עם כבוש, שבעצם הזכויות שלו נשללו ממנו בצורה שמבחינת חוקי המלחמה היא לגיטימית לחלוטין. כי במלחמה אם עם כובש אדמה מסוימת, הוא יש לו זכות לקחת בעלות על המשאבים של האדמה הזאת ולנצל אותם כאוות נפשו. ומי שרוצה לקחת את הזכות הזאת ממנו, בדרך כלל צריך להילחם בו. אוקיי? וזה מה שהם בדרך כלל מנסים להכניס אותנו אליו, והם מכניסים אותנו אל זה על ידי זה שהם בנו את הקונספט הזה של נפרדות בתודעה שלנו, וזאת רוב העבודה. זאת אומרת, גם כשנכנסים לעומק של הלמידה עם קנט סקוט, מבינים שרוב העבודה היא בעצם עבודה פנימית, מנטלית, ועבודה של איזון רגשי, בשביל שאנחנו נוכל לעמוד בתוך המצבים השונים, ולא לאבד את האינטגריטי שיש לנו עם הבחירות האישיות שלנו, ולא שום דבר אחר. זה הלב של העבודה. ומה שצריך לעשות בפועל זה עבודה של מסמכים, עבודה של הודעות שנותנים למערכת, עבודה של תפעול של הדבר הזה ויצירת נאמנויות שמעמידות אותנו באיזשהו באפר מול המערכת, זה עבודה של מה שנקרא של 10-15%. זה הסוף. זה לא הלב של העניין, זה הסוף של העניין. וכשזה הופך להיות הלב של העניין, אנחנו בעיקר הופכים להיות אנשים שמטורטרים מאוד, ואנחנו צריכים לעסוק בלמידה מאוד 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 נרחבת, בשביל להצליח לעמוד בכל המאבק הבירוקרטי הזה מול מערכת משומנת, שקיימת כמו שאנחנו כבר מבינים, לא 100 שנה ולא 500 שנה ולא 1,000 שנה ולא 10,000 שנה, הרבה יותר. ואנחנו בכל זאת חיים בקושי 40, 50, 60 שנה, ואין לנו באמת את האפשרות, במיוחד שגדלנו לתוך הבורות הזאת מלכתחילה, פתאום לדעת את כל האינפורמציה. אז הדבר המרכזי שאנחנו רוצים לעבוד עליו, זה לאמן את עצמנו, להבין שכל מצב שבו אנחנו חיים את הנפרדות הזאת, וממשיכים ליישם אותה דרך הבחירות שלנו, אנחנו מעמידים את עצמנו במצב של מאבק. והמאבק הזה, הוא הופך להיות משהו שמשתקף בחוץ, דרך הקשר והתקשורת שלנו מול המערכת, וזה משהו שאנחנו רוצים ללמוד לנטרל. אז הדרך הראשונה לנטרל את זה, היא לעבוד דרך המסך הזה של הנפרדות, ודרך המסך הזה שיש לנו מישהו שהוא ההבנה הפנימית שלנו, שיש לנו אויב להילחם בו. בסדר? כי אין לנו אויב להילחם בו, זה א', תכף אני אסביר למה, וב', אנחנו כבר הבנו שאם אנחנו נילחם בו, אין לנו סיכוי, כי זה בדיוק מה שהאויב הזה יודע לעשות, להילחם. אז במי אנחנו בעצם רוצים להילחם? אז אם אנחנו מבינים שיש לנו בעצם מערכת בירוקרטית, שזה מה שאפשר לקרוא לו בגדול ה-AI, המערכת הבירוקרטית הזאת היא נבנתה המון 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 שנים, בסדר? וכשאנחנו רוצים להילחם במערכת הבירוקרטית, אין לנו שם מישהו שעומד בצד השני, זה לא שיושב איזה ראש של הפירמידה, איזה משפחה, משפחת הצולחת שאנחנו עכשיו באים אליה, וישר בפרצוף שלה נלחמים ונכנסים ברבק שלנו. לא, אנחנו בעצם עובדים מול מי? מול הפקידה הזאת, והפקיד ההוא, והסוכן ההוא, והסוכנת ההיא, שמי הם? בדודה שלי, והאחות שלו, ושכנה של שי, וחברה של יולי, מי זה האנשים האלה שאנחנו רוצים להילחם בהם? זה אנשים שהם בעצם המשפחות שלנו והאחים שלנו. אבל הם, בבורותם, בחרו לשרת את המערכת בצורה שהם בחרו להיות עובדי ציבור, או סוכנים מכל סוג בתוך המערכת, והם בעצם לא מבינים שום דבר ממה שהם עושים. לבוא אליהם ולהילחם בהם זה לא העניין שלנו, זה כולל את כל השוטרים ואת כל הפקידים ואת כל הבנקאים. זה נכון שיש אנשים בתפקידים מאוד בכירים, שהם בדיוק יודעים שהם חלק מאיזושהי קאט, והקאט הזאת לא צריך לפרט על העוולות שהיא לוקחת בהם חלק, וזה קאט סטנית, ארורה, שבאמת קאט של מוות, אין פה שאלה בכלל. אבל עדיין האנשים האלה זה לא האנשים שאנחנו רוצים להילחם בהם, כי להם יש יותר כלים להילחם ולעמוד מולנו במלחמה. אז השאלה היא איך אנחנו בעצם נכנסים בשלום, ואיך אנחנו מחזירים את היכולת שלנו לזקוף, כמו שאמרתי, את האינטגריטי האישי שלנו, במעשים שלנו, בצורה שמקיימת את הרצון האמיתי שלנו. ומה הרצון האמיתי שלנו? הרצון האמיתי שלנו זה שיהיה לנו משאבים להתקיים, ושיהיה לנו ביטחון, אישי לעצמנו ולמשפחה שלנו, ושיהיו לנו זכויות, ושיהיו לנו אפשרות להיות בעלים של נכסים, או לשנע כל מיני משאבים, או ליצור פה בעולם כל מיני דברים שאנחנו רוצים ליצור, כחלק ממה שאנחנו מכירים, היכולת הריבונית שלנו. ובעצם במובן הזה אנחנו מבינים שהכוח הכי חזק בבריאה הזאת, שנובע מהבחירה החופשית שניתנה לכל אחד מאיתנו בתחום של בני האדם, כן, החיות והצמחים הם גם כאן, אבל הם שונים מאיתנו, זה בעצם כוונה, רצון ומשמעות. These are the paramount forces of reality. אין משהו שהוא מעבר לכוח הזה. ואם מישהו מחובר לכוונה ולרצון עם משמעות, אלה הכוחות הכי חזקים בבריאה, ואין שום דבר ואין שום גורם חיצוני שאמור לאיים עלינו, או לגרום לנו להרגיש מעורערים, על זה שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים ברגע הזה או הזה, וזה מה שאמור להוביל אותנו. וכשאנחנו נופלים למקום הזה של בעצם לטבוע בתוך העולם הזה של המים, של המסחר, זה אומר שאנחנו בעצם טבענו מבחינה רגשית, ונפלנו לרגשות נמוכים שגרמו לאותה קוטביות, שעל פיה אנחנו פועלים בצורה של מלחמה. וכשאנחנו מבינים עוד פעם שהמערכת הזאת כולה מבוססת על עקרונות של מלחמה, אנחנו מבינים שברגע שאנחנו תפסנו את זה שיש לנו אויב בחוץ, אנחנו כבר הפסדנו, ואנחנו נמצאים בעצם מתחת למים. ומה שישוע מייצג זה השלום המוחלט הזה, שבו אנחנו יכולים ללכת על המים ולעלות מעל המים. ובגלל זה אחד המשפטים שלו, שהוא כל כך קשה לנו לתפיסה, זה אם נותנים לך סתירה, תיתן את הלחי השנייה. כי זה לא אמור בכלל להזיז לנו, זה לא אמור להטריד אותנו, ולא אמור לאיים על הביטחון שלנו אם מישהו נותן לנו סתירה. כי אם מישהו נותן לנו סתירה, והמערכת בכל מיני דרכים נותנת לנו כל מיני סתירות, זה לא אמור להרער את היציבות הרגשית שלנו, או את ההבנה וההכרה של מי אנחנו. מי אנחנו בבריאה הזאת. וזה הסטנדינג הפנימי, או הזקיפות הפנימית, שאני חוזר ואומר, זה הדבר הכי מהותי שאנחנו צריכים ללמוד לבסס בהוויה שלנו. עכשיו, אנחנו מבינים שכדי לבסס את הדבר הזה, אנחנו צריכים איזושהי תשתית של ידע. כי כשאין לנו ידע, הם מצליחים להכפיף דרך פחד, את הסמכות שלהם עלינו, ואז אנחנו הופכים להיות בהסכמה לסמכות הזאת, מתוך ההתנגדות שאנחנו יוצרים, והלגיטימציה שאנחנו נותנים להם, להתנהל נגדנו, כלפינו, באותם כלים של מלחמה. ואנחנו רוצים לצאת מהמשוואה הזאת, אנחנו רוצים לצאת מהמשוואה של המלחמה, ולעמוד באיזושהי צורה ניטרלית, בתוך המערך של החיים שלנו. אז בעצם מה שנבנה בדוידה זה דבר כזה. אז בעצם דוידה היא חברה פרטית, שכל האופן שהיא הוקמה ונבנתה היא על בסיס בעצם דברים שהם נחשבים ללגיטימיים. אז במקרה שלנו מדובר על איחוד שקנט סקוט עשה והתאגד עם קינג דיוויד ג'ואל, שבעצם הוא הצאצא 124 של דוד המלך. מופרך או לא, אני מזמין את כולכם לחקור, יש את המסמכים באינטרנט, אפשר להיכנס לזה ולראות את כל הדורות ואת כל הפירוט של כל הרצף הדורי הזה, שזה משהו שנשמר אצלם במערות במשפחה במשך הרבה מאוד שנים, ואפשר להשיג את המסמכים האלה ולקרוא ולעיין בהם למי שיש ספק על הדבר הזה והוא רוצה להיכנס לעומק הדברים. זה חשוב שכל דבר שאנחנו עושים, כמו כל דבר בחיים, אנחנו נעשה מתוך הבנה למה אנחנו נכנסים, ובטח אם אנחנו רוצים להיכנס לחוזה עם מערכת חשק כזאת, אנחנו רוצים להבין מול מי אנחנו עומדים, ובין מי למי נעשה החוזה הזה. אז חשוב שאנחנו כן ניקח את הזמן לחקור את הדבר הזה, וניקח את הזמן לבסס את הביטחון שלנו, שמי שעומד בצד השני זה מישהו שאני רוצה לקיים איתו חוזה, ואני בוטח בו. אז אחד הדברים שבעצם נתנו את הלגיטימציה לזה שבעצם נוצרה חברה פרטית באופן עצמאי, שיש לה תחום שיפוט משל עצמה, מעבר להכרה באיך לעשות את זה מבחינת חוקי ה-UCC, זה בעצם איזושהי תשתית שקשורה בנייטיביטי של אותה משפחה של דיוויד יואל, שהיא בעצם המשך ישיר של ממלכת דוד המלך, ובמובן הזה הוא זוקף איזושהי זכות לגיטימית. אם אתם חושבים שלמישהו מאיתנו אין את הזכות הזאת באותה מידה, אתם טועים. לכולנו יש. חלק ממה שהם עשו לנו בישראל זה הם קצרו, מלשון לקצור, את הרצף הבין-דורי שלנו, ורובנו לא יודעים את השורשים האמיתיים של המשפחה שלנו. אבל אם אנחנו רואים מורים כבירים כמו דיוויד סטרייט, אז אנחנו רואים שזה בן אדם שעומד עם רצף בין-דורי של 20,000 שנה אחורה שהוא מכיר את השורשים של המשפחה שלו. הדבר הזה נותן לו הרבה כוח והרבה לגיטימיות לעמוד בעצם בתוך העולם כאדם חי. לעומתנו, שאנחנו כאילו עדיין צריכים להיאבק על הדבר הזה, כי אנחנו מבחינת ההכרה העצמית שלנו, לא בהכרח ביססנו את ההבנה הזאת בצורה מספיק חזקה, בשביל שנוכל לעמוד איתנים מול כל האיומים וכל ההפחדות שהמערכת יוצרת, ושוב, ככה מכניסה אותנו לאימות מולם. אז, מה שהבחור הזה הוא בן איזה 85 דרך אגב, הקינג דיוויד ג'ואל הזה, הוא לפני איזה 20-25 שנה עבר איזושהי חניכה, איזושהי התפקחות, והבין שהוא רוצה לשחזר את את ההקמה של הממלכה הזאת של דוד המלך, שבעצם תוכל לאפשר את החופש והחירות של כל האנשים, ותאפשר בעצם לאנשים לצאת ממה שמכונה ממשלת בבל, נקרא לזה ככה, או תרבות בבל, שזאת קאט המוות הזאת, שאנחנו כולנו עדיין חלק ממנה, ובעצם לייצר חלופה של חברה אחרת שנוכל לעבור אליה. המשמעות של זה שאנחנו נכנסים תחת חוזה עם החברה הזאת, זה בעצם אומר שאנחנו נכנסים לחברה שבה אנחנו מקבלים הכרה כישויות חיות, ואנחנו נכנסים לתוך חברה פרטית שבחוזה שאנחנו מקימים איתם, אנחנו מעניקים להם באמצעות החוזה את הזכות להיות בעצם השופטים שלנו. עכשיו חשוב לי להבהיר, וזה מה שקנת סקוט כל הזמן חוזר עליו ואומר, אילו המערכת לא הייתה כל כך חובקת קול ושולטת בכל המשאבים של העולם, לא היה צורך בשטות הזאת בשום צורה. אבל בגלל שאנחנו עדיין עומדים בתוך מערך קיים, שאנחנו לא יכולים להתכחש אליו, אז אנחנו בכל זאת צריכים משהו לעבור אליו. אנחנו צריכים מערכת חלופית שתתקיים כאילו בתוך הקונספט של המערכת הקיימת. ואת זה אנחנו בעצם עושים על ידי התחקות של מה שהאליטה יצרה לעצמה, המרמיטה יצרה לעצמה בתוך המערכת, בשביל שהם יוכלו להתקיים בתוך אותו תחום שיפוט ובאותו עולם של legislation, אבל להיות מחוץ לדבר הזה. וככה הם יצרו לעצמם חברות פרטיות, שבהם הם מחויבים בחוזה לכל מיני עקרונות מסוימים ולמדיניות מסוימות, שעל פיהם הם חייבים להתקיים. ובמובן הזה אנחנו רואים כל הזמן אנשי ציבור מופרכים כאלה או אחרים ואנשי עסקים כאלו ואחרים שהם עושים כל מיני פשעים, ואיכשהו הם יוצאים מהדברים האלה, כי באמת הפשעים שהם עושים הם לא בהכרח פשעים בתחום של הלא האמיתי, אלא הם עבירות בתחום של legislation. ואם בחברה הפרטית שהם נמצאים הם לא בהכרח כפופים לאותה legislation, אז הם יכולים לצאת מזה, ואנחנו רואים כל הזמן דוגמאות לזה בכל מיני תחומים, ואנחנו רואים מחיקה של חובות, ואנחנו רואים כל מיני גישות מאוד סלחניות לכל מיני אנשים שנמצאים בחברות הפרטיות האלה. מה שאנחנו רוצים בשלב הזה לעשות, זה בעצם להתחקות אחריהם. אז זה מה שאני גם והחברים שלי יצרנו פה מועצה, והתכוונו, כמו שאמרתי לכם, להקים איזושהי חברה פרטית שבה אנחנו נהיה כפופים בעצם למדיניות של החברה הזאת, ובזכות הדבר הזה אנחנו בעצם נוכל לצאת מהאחריות שיש לתחום שיפוט של הממסד עלינו, ויהיה לנו בית משפט משלנו במידה ואנחנו עושים איזשהו פשע. ובהגדרות של פשע אנחנו כל הזמן נכנסים למה שמכונה לא, שלא זה כולל land, air, water, וזה בעצם כל מה שאנחנו מכנים המשפט החוק הטבעי או החוק המקובל, ולא שום דבר אחר. שבעצם כל החוק הזה בתשתית שלו, ביסוד שלו, עומד על לא לפגוע. פגעת, בטח, אתה מחויב לקחת אחריות. ככה הבריאה הזאת קיימת, ככה חוקי הקרמה קיימים. אלה חוקים שהם כמו חוקים של פיזיקה, שיש לי חוקים של השוואת לחצים, ואם אני מחזיק את זה, זה נופל. זה חוק. אוקיי, זה חוק, זה חוק פיזיקלי, גם החוקים שאנחנו מתייחסים אליהם בתחום השיפוט, אנחנו צריכים להפנים במנטל שלנו, זה חוקים שהם כפופים מתוך תשתית של הפיזיקה של הקיום, כמו שהמרחב הזה נבנה, וזה החוק שאנחנו רוצים לכבד ולקיים, ואנחנו רוצים לעבור, אם כבר, לחברה שהיא בעצם תשפוט אותנו על פי חוקים שהם כאלו. אז החברה הזאת הפרטית של דוידה היא חברה שבעצם מכניסה אותנו תחת חוזה לסמכות שיפוטית חדשה. שהסמכות שיפוטית חדשה, על פי הבחירה שלנו, על פי האינטגריטי האישי שלנו, על פי הבחירה שלנו כריבון, אנחנו רוצים ואנחנו מבקשים להכפיף את עצמנו לסמכות של המערכת הזאת. כמו שבדיוק ובדיוק עשינו מול המערכת הקיימת, ולא משנה אם עשינו את זה בצורה מודעת או לא, אבל עשינו, נתנו את ההרשאה הזאת למערכת הקיימת, להיות בעצם התחום שיפוט שלנו, ולהיות אחראית על המעשים שלנו, בצורה שכפופה למדיניות, והמדיניות היא מונחתת עלינו בכל מה שמכונה החוקים הסטטוטוריים, שהם בעצם מתגלמים באמצעות צווים, פקודות ותקנות. אלה לא חוקים, וכולנו כבר יודעים, תאגיד לא יכול לחוקק חוקים, נכון? וולקאם. אז עכשיו אני פשוט אקפוץ לאיך בעצם הדבר הזה נעשה, וזה ייתן גם איזה כמה נקודות ציון של להבין איך המבנה של הדבר הזה קורה, וזה ממש ממש בריף בשביל להיכנס לזה. אני גם אגיד עוד משהו שחשוב לי להגיד לפני כן, זה שאי אפשר שאת הדבר הזה מישהו אחר יבין בשבילנו. כולנו צריכים לעמוד עם איזשהו ידע בסיסי ושל הבנה איך דברים עובדים פה בעולם, במציאות הזאת. וזה דורש מכל אחד את הלמידה. וברוב המקרים, מה שקורה זה שאנחנו בעצם חונכנו בתודעה שלנו, וזה חלק מהמלחמה האמיתית שלנו לבוא בעצם למצב של ניטרליות ושלום. היי שקוד, מה קורה? לא, תודה. זהו, צ'וצ'ה, אבל אל תפריע לי בבקשה. אני צריך לשמור על הקו מחשבה. אתה הולך לישון? לא. אז תן לי. אני אבוא יותר מאוחר.
די להכין לי מישהו משהו.
אז אולי יותר מאוחר. טוב, פאפי. אז חלק ממה שהם עשו, זה בעצם לחנך אותנו באיזושהי צורה בתודעה שלנו, שאנחנו חונכנו בעצם לאיזשהו קונספט של עצלות. ובעצלות הזאת אנחנו כל הזמן מחפשים קיצורי דרך. אנחנו כל הזמן מחפשים איך להימנע מלעשות את העבודה, נקרא לזה שחורה. כמו שהרבה שנים הייתי מדבר עם אנשים על כלכלה, ואנשים לא רוצים לשמוע על כלכלה, זה נשמע להם מסובך, זה נשמע להם מורכב, אבל בעצם העקרונות של כלכלה הם בכלל לא מסובכים, הם לא שום דבר שילד בן 10 לצורך העניין, ברמה הקונספטואלית הכללית, לא יכול להבין. זה לא כזה דבר, אבל מה שהם עשו, הם המאיסו את התחום הזה עלינו, על ידי כל החוקרים, וכל הפרשנים, וכל אלה שהם דחפו לנו בכל מיני צורות, דרך המדיה, ודרך סרטים, ודרך תקשורת, בצורה כזו או אחרת, וגרמו לנו שהדבר הזה יהיה מאוס, ויהיה בלבול של מוח, והרבה עבודה של מספרים, ובעצם יצרו אצלנו את התחושה שהדבר הזה גדול עלינו, ואני בטח שלא אבין בכלכלה, ועזבו אותי מהתחום הזה, זה רק כאב ראש. זה בעצם הדבר המרכזי שבאמצעותו הם מנצחים אותנו, וזה החוסר מוכנות הזאת שלנו לעשות את הדרך ולהפנים שיש לנו יכולת, יש לנו מה שמכונה capacity, יש לנו את האפשרות ללמוד, להעשיר את עצמנו, לפתח את החשיבה ואת המוח שלנו, גם אם היינו הרבה שנים חיים תחת איזשהו מצב שבו לא עשינו יותר מדי מאמצים עם החשיבה שלנו, ולא פיתחנו איזשהו כושר יצירתי, בטח שלא חשיבה מוזיקלית או חשיבה שתופסת בקוונטום את כל הנקודות בבת אחת, כי כל הזמן חינכו אותנו לאיזושהי דרך לינארית, שעוברת מנקודה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, וכל הזמן שחזרנו ושחזרנו את הקונספט הזה. הדבר הזה הוא באוכרנו, אנחנו כולנו צריכים לפרק את הפרדיגמות האלה של האופן חשיבה שלנו, בשביל להסכים לעשות איזושהי דרך חדשה, שבה אנחנו מכירים ביכולת האישית שלנו, בבריליאנסי שלנו, ולכולם יש את האפשרות הזאת. זה כמו שאנשים ש-20 שנה עשו איזה משהו מונוטוני באיזה עבודה משעממת, ואז הם מחליטים שהם הולכים לצאת ללמוד מקצוע חדש, ויוצאים לאוניברסיטה, או יוצאים לאיזשהו מסע לימוד כלשהו, ומתחילים פתאום ללמוד רפואה סינית 4 שנים, ואז הם מגלים לאט לאט שהמוח יכול לפתח פתאום יכולת, ולפתח קשירות, ולפתח את כל מה שנדרש בשביל להכיל עכשיו אינפורמציה בקנה מידה גדול, ולהביא את זה לרמה יישומית. אז אנחנו חייבים במובן הזה לשנס את עצמנו פנימית, בשביל להאמין בעצמנו וביכולת שלנו, ולא לנסות כל הזמן למצוא את הדרך שמישהו עוד פעם יגיד לנו, ומישהו ילמד אותנו, ומישהו יסביר לנו, ולהסכים לעשות את העבודה הזאת בעצמנו. וזה מבחינתי אחד הגורמים שאני בא מתחום החינוך, אני מבין שהדבר הזה הוחדר אלינו בהמון המון המון דרכים, שלא לומר במשך דורות, כדי שאנחנו לא נשכיל להבין שכל התחום של האחריות על החיים שלנו באמת באמת נמצא בידיים שלנו, ויש לנו את הכשירות לטפל בעניינים של חיינו בכל הרבדים ובכל ההקשרים. אז בעצם מה ש... איך הם יצרו את המערכת הזאת? אז המערכת של דוידה בעצם רוצה לספק את האפשרות לכל האנשים. אז זה מתחיל, בעצם זה יש פה, בעצם זה נעשה בסוג של 5 שלבים. בשלב הראשון, יש את ההזמנה של קינג ג'ואל, שנמצאת בפרוקלמיישן אוף פיס, באתר של פרוקלמיישן אוף פיס. זה הזמנה שדייוויד ג'ואל, אין לי את זה כאן, אבל אני אומר לכם את זה ברפרוף ככה בנרטיב, כן? הוא אומר, to all mankind, תהיו ברוכים, אני מברך את כולם, ושולח את הברכה שלי לכל בני האדם באשר הם וכו' וכו', ובעצם נותן הזמנה. זה כמו שממשלת פורטוגל הציעה לפני כמה שנים והוציאה הודעה, אני מזמינה את כל יוצא ספרד, מי שרוצה להגיש בקשה לאזרחות ולקבל דרכון פורטוגלי. ברגע שזה, אני מסתכל עכשיו על זה מבחינת חוקי ה-UCC, כן, הם נתנו בעצם הזמנה, הם, לא יודע, חברת אורבוטק פרסמה בעיתון, אנחנו מחפשים עובדים שרוצים להיכנס לשירות שלנו, ככה זה עובד. היא נתנה הזמנה, זה הזמנה לגיטימית, זה הזמנה שאני יכול אם אני רוצה להיענות לה, ויש לי זכות. זה לא נעשה בצורה נסתרת, זה לא נעשה בצורה שהיא לא לגיטימית, מאיזושהי צורה או מאיזשהו אספקט חוקי, חוקי או חוקתי כזה או אחר. זה נעשה בצורה פתוחה ובצורה גלויה, וההזמנה שלו התקפה במקרה שלנו, למי? לכל בני האדם החיים. אוקיי, אז השלב הראשון זה שהוא נותן את ההזמנה, זה נקרא, נראה לי המסמך הזה נקרא, גריטי, לא זוכר, זה המסמך הראשון, אתם תראו את זה באתר, זה מופיע שם בצורה פשוטה, זה ההזמנה, גריטינג by King Joel, King David Joel וכזה. אני אחרי זה אשלח לכם קישורים, אם אתם רוצים, לכל הדברים האלה בצורה מפורטת, זה הכל שם באתר בצורה מאוד מאוד נוחה ושקופה ומסודרת. אחרי שהוא נתן את ההזמנה הזאת, הוא בעצם מספר במסמך שנקרא Proclamation of Peace, מה בעצם המדיניות של החברה, מה זה החברה הזאת שלו, במה היא עוסקת, מה המטרות שלה, מה היא רוצה לעשות. בדיוק כמו שרובוטק, אתם נכנסים לאתר אחרי שהם הזמינו ואמרו הם רוצים עובדים, אז מה אני עושה שהם אומרים שהם רוצים עובדים? אני לא שמעתי אף פעם על אורבוטק, אני נכנס לאתר של אורבוטק וקורא אודות החברה, קורא מה הפעילות שלה, מה היא עושה, איך היא עובדת, איך היא נוהגת עם העובדים, מה הפרמטרים שהיא מבקשת להציב כפרמטרים שעל פיהם היא רוצה שהחברה שלה תתנהל, כן? מה נקרא לזה בשפה כללית המדיניות שלהם. אז המסמך Proclamation of Peace הוא בעצם מאגד את הנושאים האלה ובעצם מסביר מה העקרונות שעל פיהם החברה הזאת רוצה להתקיים, ואני יכול להגיד לכם שבעצם העקרונות הם נורא נורא פשוטים, והם עקרונות שמבססים את העובדה שכל אדם הוא ריבון על הגוף שלו ועל החיים שלו ועל הבחירות שלו, אין אף אחד במערכת הזאת שהוא מעל אף אחד, לא יודע אם חלקכם או כמה שוב נכנסתם או לא נכנסתם, הרבה אנשים אומרים קינג ג'ואל, אז מה, אז עכשיו יהיה לי מלך שנמצא מעליי ועכשיו אני צריך להיות כפוף למלך אחר, קוסומו, אני לא רוצה, אני רוצה לצאת מהדבר הזה, תוריד אותי מהמשילות, עכשיו יהיה לי ממשלה חדשה, אז זה לא הכוונה, כל אחד מאיתנו יכול לשנות את הטייטל שלו, ושי יכול לקרוא לעצמו שי המגניב, וזה יהיה הטייטל שלו ברמה רשמית, ברמה חוקית, והוא יכול לעצמו לקרוא לעצמו, תחשוב על זה, אני קולט שזה תפס אותך, יכול להיות ששי המגניב, אבל יש כבר איזה בדרן אחד, שי משהו המגניב, יניב המגניב, אז בוא, אולי יש יניב המגניב, יש יובל המבולבל, זה תפוס, בוא, תמצא משהו יותר, אבל אני מכיר אנשים שהם חיים בתחום הזה של הריבונות, והם קוראים לעצמם His Majesty ו-Her Majesty, ואני התכוונתי לשנות את הטייטל שלי באופן אישי לטל Divine Hair in Right, וכל אחד יכול להגדיר את עצמו איך שהוא רוצה, וזה לא איזשהו משהו שבעצם מגדיר את מה שאנחנו מכירים, כמו שחינכו אותנו ולימדו אותנו למה זה מלך, כי מה שלימדו אותנו כשאמרו לנו מלך, זה לימדו אותנו מלך בחברות שהן היררכיות, ובחברה היררכית באמת המלך הוא הסמכות הבלעדית, הסמכות העליונה, וזה בעצם לא שונה משום מצבי צבאי שאנחנו מכירים, או מושל כזה או אחר, שבעצם אחראי ועומד בראש הפירמידה של המדיניות של החברה. ולא בזה אנחנו, לא על זה אנחנו מדברים כאן. החברה של דוד היא חברה שמכוונת לעבוד על פי עקרונות של שוויון מוחלט, שבה אף אחד הוא לא מעל אף אחד, וכולם צריכים לכבד את העקרונות האלה של שוויון וחירות הפרט באשר הוא, וכל הדברים האלה הם בעצם מבססים את המדיניות של החברה הפרטית הזאת של דוד, ואת זה אתם יכולים למצוא במסמך הזה שנקרא Proclamation of Peace. שזה בעצם אחרי שאני קיבלתי הזמנה, אז הוא גם מייצר איזשהו הסבר, כי מה, אני נכנס סתם לחברה שאני לא מכיר? אז הנה, זה המסמך, זאת ההזמנה, זה המסמך שמאגד בעצם את המדיניות של החברה, והכל נעשה באופן תקין והלכתי, לפי איך שהחוק בנוי, בכדי בעצם שהדבר הזה יהיה לגיטימי, ושיוכל להיות מכובד על ידי כל מערכת שבעצם עובדת בשפה הזאת של חוקי המסחר, שזה בעצם כל המערכות כרגע במרחב ארץ באשר הן, עד כמה שאני יודע, חוץ מי, אולי, מערכות שנמצאות בתוך, לא יודע, שוב, באיזה יער כלשהו, באיזשהו מקום, שאנשים מנותקים לגמרי מהמערכת, ואז בכלל לא תקף לגבם, לגביהם. ואנחנו, בוא נגיד, בינתיים לא שם. אז אלה שני המסמכים שבעצם קשורים, בוא נחכה לאוריאל שיחזור, אלה שני המסמכים בעצם שקשורים להזמנה ולהגדרה של מה זאת החברה הזאת. בשלב הבא, בעצם אני מגיע כאדם פרטי, שיש לו את הזכויות שלו לעשות את הבחירות כמו שהוא רוצה, ויש לו זכות כמה שהוא רוצה להצטרף לאיזה חברה פרטית שמזמינה אותו, ומוכנה לצרף אותו, וזה זכותו המלאה. ואז אנחנו בעצם יוצרים איזשהו חוזה. במהלך הזה של החוזה, אנחנו מדברים על שלושה מסמכים. יש מסמך אחד שאנחנו חתומים עליו, שהוא מגדיר בעצם את התוקף של המעמד שלנו מחדש, תכף אני אפרט על זה קצת, ויש שני מסמכים אחרים שהם בעצם שני צווים שקובעים בעצם את הזכויות שיש לי מתוקף המעמד שלי כהצטרפות לחברה פרטית. אז שני הצווים האלה נקראים writ of prohibito, prohibito, ו-writ of habeas corpus, או habeas corpus, לא משנה. writ זה צו.
תזכיר לי את המילה של הריט, מהפירוש שלה?
צו, זה צו. צו איסור, אפשר לקרוא לזה בעברית, תכף אני אסביר מה זה, וצו של ההביאס קורפוס. אז מה זה ההביאס קורפוס הזה? זה בעצם אחת הבעיות שרוב האנשים שמתעסקים בתחום הזה לא מפנימים, שבעצם אנחנו לא יכולים להיות כפופים לשום common law. אני לא יודע מי מכן הבין את זה עדיין או לא, אני הבנתי את זה דרך אחרים שמסתבכים כל הזמן, וראיתי קצת מה קורה לאנשים שמסתבכים, אנשים שהם... עם כל הכבוד, נראה לי ברמה יותר גבוהה מכולנו בהבנה שלהם את ה-UCC, ועדיין הסתבכו ונפלו. למה? כי בעצם אחרי שנת 2001 עם הפיגוע בתאומים, נוצרה הסכמה בינלאומית בכל החברות הקיימות בעולם, שזה בעצם כל הממשלות, שיש בעצם מלחמה בטרור. טרור זה בא מלשון טרה, שזה האדמה, והמלחמה בטרור זה המלחמה באדמה, שהגוף שלנו זה בעצם... חלק משמעותי מהאדמה, והמלחמה בטרור היא מלחמה בנו, חברים. המלחמה בטרור אפשרה בעצם לבטל את התשתית שהייתה בעצם לכל המערכות חוק של החוקים הקנוניים ושל החוק המקובל, שזה בעצם הזכות להשמיע והזכות להישמע. זה אומר שאם מישהו יש לו עניין מולי, הוא רוצה לעצור אותי, הוא רוצה למנוע ממני את החופש שלי באיזושהי צורה, הוא צריך לספק לי איזשהו הסבר. למה אני חשוד? למה עצרת אותי? מה אני עשיתי? הוא צריך להסביר לי למה הוא עוצר אותי, ואני יש לי את הזכות להגיד, רגע, מה פתאום? אני הייתי אצל אורי, אני הייתי אצל שי, אני הייתי בזום, והזום מוקלט עם תאריך, אתה לא יכול להגיד לי שאני עשיתי. יש לי את הזכות להשמיע, והוא מחויב להשמיע בפניי. זה הבסיס של הרעיון הזה שנקרא habeas corpus, אפשר לקרוא לזה בעריכות, אבל זה הקונצפט ברמה העקרונית.
כשהסירו
את הדבר הזה מתוקף המלחמה בטרור, זה אומר שכל אזרחי העולם איבדו את הזכות הזאת שלהם. וזה משהו ששוב, המערכת לכאורה משחקת אותה שהיא כן צריכה להסביר לנו, והיא כן נותנת לנו איזשהו דין וחשבון, אבל בפועל אני אומר לכם, שוטר לא מחויב לכלום. וברגע שיש חשד שהוא נמצא אצלו בפנימיות בלבד, הוא לא צריך לאשר אותו. הוא לא צריך להצדיק אותו, הוא לא צריך להביא אותו בפניך או בפני המפקדים שלו, ומותר לו לעצור אותך. למה? כי זה מה שמאפשרות התקנות החדשות של המלחמה בטרור. ובגלל זה המון אנשים שנכנסים לתוך בתי המשפט ומנסים לעמוד כאנשים חיים, הם אומנם מקבלים איזשהו תנאים, אבל בפועל, הדבר הזה לא קיים. והם לא יכולים, במובן הזה, איבדנו את הזכות לשום צדק בהיבט של חוק מקובל, או אפילו בהיבט של החוקים המקוריים שמבוססים על הקנונים. זה עבד. אז בעצם כאן שאני נכנס לחברה הפרטית, החברה הפרטית מספקת לי מתוקף הצטרפותי אליה, את החוק הזה משיבה אותו על קנו של ההביאס קורפוס, שאומר שאם מישהו יש לו איזושהי טענה נגדי, הוא צריך להסביר אותה. במקרה הזה, דרך אגב, עם איך שהחברה הזאת בנויה, אם הוא רוצה להגיד לי שיש איזה דבר שאני עשיתי, שלפי דעתו הוא לא תקין והוא לא חוקי, הוא צריך למסור את זה למי שאמון על השיפוט עליי, שזה לחברת לחברה הפרטית של דוידה, ולשלוח להם הסבר ומכתב, ולהגיד להם תקשיב, הבן אדם הזה שנמצא בחברה הפרטית שלך, סליחה, אני אתן לכם דוגמה קודם מהעולם הרגיל, נגיד יש בן אדם שעכשיו ביצע פשע בקונגו, ועצרו אותו בקונגו על משהו מקומי שהוא עשה, הוא לא יודע, הוא פגע, הוא שכר בסמים, הוא עשה איזה משהו שאסור לעשות שם, ואז הם אומרים, הם פונים לממשלת ישראל, כן, או לבתי משפט בישראל, לא משנה איך הפרוצדורה נעשית בפועל, אבל הם פונים לגורמים בישראל ואומרים להם, תקשיבו, יש פה אזרח שהוא שלכם, והוא שייך לתחום השיפוט שלכם, והוא פשע אצלנו ועשה כך וכך וכך, אתם נדרשים לשפוט אותו. ובדרך כלל מה שקורה, זה שהם מעבירים אותו לטיפול על ידי המשטרה בישראל, ובישראל שופטים אותו. במקרים מסוימים, יש הסכמים בין חברות פרטיות כלשהן, ובין מדינות כלשהן, שעל פיהם, הם יכולים לשפוט את הבן אדם בקונגו, וזה מה שקורה לנו למשל, או לחילופין, שבאדמה של קונגו הם קבעו שהם לא מעבירים אף אחד לשום מקום, כמו שקורה בדרך כלל בתאילנד, והם שופטים את האנשים. וגם אם בן אדם נתפס על כלום וחצי, הוא נכנס עכשיו לתשע שנים, עשר שנים בכלא, ואף אחד לא יכול להוציא אותו, ואף אחד לא יכול לדבר איתם, כי על פי המדיניות שלהם שהם קבעו, ועל פי הכניסה שאתה נכנסת לתוך המדינה שלהם, עם תעודת מעבר שמנחיכה את המשמעות שאתה ישות משפטית ממוזג עם אותו איש קש שכפוף לאותה מדיניות, יש להם את הזכות לקיים את הדבר הזה. כמו שבחברת אורבוטק, יש את הזכות למנהלים לקבוע בוועדה שאתה צריך לשלם על האלף שקל שגנבת עכשיו, אתה הם מחליטים שאתה תשלם 100,000 שקל. זה זכותם. כי ככה הם קבעו את המדיניות שלהם, וצריך להפנים, אנחנו הסכמנו לזה. זה לא, איי, מה פתאום, אין פה שום דבר צודק. יש צדק. כל הזמן המערכת הבירוקרטית עובדת בצורה של צדק. אני לא נכנס עכשיו לקונספט העקרוני שכל הקונספט מלכתחילה עשוי בצורה של מרמה, כי על אף שהוא עשוי בצורה של מרמה, אנחנו לא הפרחנו את המרמה הזאת בצורה ראויה ונכונה ומדויקת, ולכן, ולא רק שלא הפרחנו, עשינו אין ספור פעולות שהנחיכו את ההסכמה שלנו. וזה משהו שאנחנו חייבים להפנים. זה חלק מהעבודה הזאת שלאט לאט אנחנו, ככל שאנחנו נכנסים ומבינים איך החוק בנוי, אנחנו מבינים שהכל אנחנו נתנו, שמנו את האנרגיה שלנו מהרצון שלנו ויצרנו את ההסכמה הזאת. ונכון שכל הדבר הזה עובד על פי הנחות ועל פי חזקות, אני לא צריך לספר לכם, וכל הדבר הזה הוא מבחינתנו נשמע מופרך לחלוטין, אבל ככה המערכת של המדיניות הזאת בנויה, ואם היא בנויה על זה שזה שלא באת ולא אמרת ולא הפרחת, זה נחשב שתיקה, נחשב הסכמה, זה, ככה זה בנוי. זה בעיה שלך שאתה לא מסכים עם זה, ואתה אומר, היי, היי, מה פתאום זה ככה? ככה זה. אוקיי? עכשיו, אז באותה מידה, על פי אותו עיקרון, הצו הזה קובע שאם מישהו יש לו איזשהו עניין מולי, הוא צריך להשמיע את העניין הזה בפניי, והוא צריך לשלוח את זה בצורה כתובה לסמכות השיפוטית, שהיא הסמכות השיפוטית שאני התחייבתי בחוזה להיכנס תחתיה, שזה ממלכת דוד המלך, והוא צריך להסביר להם את הדבר הזה. בגדול הבנו? שאלות על הניואנס? אוקיי.
שאלה לי אליך, אפשר לשאול אותך שאלה? בוא נגיד, בעניין שלך שאתה מתמודד איתו, אתה לא תגיע לבית משפט?
אז רגע, חכה, זה שאלה שנייה, בוא נתקדם שנייה, רגע, בסדר? לפני שניכנס למשהו ספציפי, ניתן רגע...
רגע, לפני שאתה מתקדם, יש פה עוד שאלה, למרות
של... אם השאלות הן בשביל הנרטיב, אז כן, אם לא, אז נסיים את הנרטיב שזה יהיה לנו ברור ומוחזק כאגודה אחת, ואז ניכנס...
אני חושבת שזה כן קשור לנרטיב. הנה, הבחורה שמקשיבה, היא שאלה האם... למרות שלדעתי ענית.
לא, יש לי גם תשובה ספציפית מתוך הקהילה של דוידה, אבל נתייחס לזה אחרי הנרטיב. אני ארשום את השאלה פה, נהיה מסודרים. מעבר גבולות נקרא לזה. מעבר בין מדינות, כן.
עניינים שפתוחים בתיקי בתי משפט כרגע.
אז חכה, בוא, זה שאלה ספציפית, בוא נמשיך רגע, נבין את הנרטיב, נבין את התמונה הכללית, אוקיי? וגם לא בהכרח, דרך אגב, אני כבר אומר לכם שיש לי תשובות לכל דבר, כן? אני תוך כדי לימוד, אנחנו לומדים ומלמדים תוך כדי, כן? אתם כולכם יודעים איך זה עובד. בכל מקרה, הצו השני זה נקרא צו איסור. הצו איסור קובע שבעצם אני כרגע נמצא תחת תחום שיפוט של בית משפט עליון, שבית משפט עליון זה אומר שהוא מעל בתי משפט של תאגידים, כי אנחנו מכירים בכל זאת את החוק, וכולנו קצת למדנו והבנו שאם יש הסמכות של אנשים חיים, היא סמכות טוטלית, ואין אף בית דין צבאי, בית דין ממלכתי, בית דין, בית דין בכלל, בתי דין הם לא קשורים אלינו, הם כולם שייכים למערכת חוקי הים, ושייכים לתחום המסחר, ואיך שלא נהפוך את זה, ואיך שלא נדסקס או נדייק את זה, הם שייכים לעולם החברות, ולתחום של חברות, ולא של אנשים חיים. וזה נמצא, וכולנו יודעים, שבעצם בכלל חברות לא יכולות לעשות עסקאות עם אנשים פרטיים, ולא יכולים ליצור איתם קשר, ובעצם מהבסיס הזה, הבית משפט העליון הוא בית משפט של אנשים חיים. אז אני רגע רק גם יציין, הבית משפט של דוידה, והקיום וההרשאות שיש לחברה הפרטית של דוידה, הם כאלו שהן מונחחות וקיימות בתוך ההכרה, או על פי הכרה של המערכת. כמו שאנחנו יודעים שראסל נמצא מעל הוותיקן ומעל הממשלות, גם כן את סקוט והקהילה, גם של פנטרה וגם של דוידה, הן נמצאות מעל. בסדר? אני נגיד רציתי גם לפתוח חברה פרטית, אבל הדרך שאני הייתי צריך לעשות עם החברה הפרטית שאני יוצר, זה להתחיל לשלוח נוטיסים, להתחיל לשלוח הודעות לרשויות של הממסד, כולל לוותיקן, והייתי צריך לעבור את ההרשאה הזאת, כדי שהם יכירו בתחום שיפוט החדש שלי, יש בתוך החברה שלי, שהוא מתקבל על אותם אנשים חיים שעושים הסכם עם החברה הפרטית, שאני כרגע מחזיק אותה כנאמן לצורך העניין. הם היו צריכים לתת את ההכרה הזאת, וזה הדרך שבעצם ככל שהתקדמתי, אני באופן אישי הבנתי שזה יהיה משהו מאוד מאוד מאתגר, כי את התחום הזה של משפט, על אף שאני כן למדתי ברמה מסוימת, איך יוצרים בית משפט, איך מתייקים את התיקים, איך יוצרים את הסדר הניהולי והרג'יסטרי של בית משפט, שזה בעצם חלק ממה שקובע את ההתניות שבית משפט יהיה משהו שהוא תקין ומוכר ויש לו תוקף, נקרא לזה ככה, אני עדיין מבין שהרבה ממה שמתרחש במובן הזה מאחורי הקלעים, זה משהו שאין לי מושג לגביו, והבנתי שכנראה עדיף לי לרדת מזה, כי זה כנראה מים עמוקים מדי בשבילי. אז בצו הזה השני, שנקרא Writ of Prohibito, ושוב, זה הכל נמצא, אתם לא צריכים אפילו להירשם, האתר של דוידה שקוף לחלוטין, וכל המסמכים שאני מתאר לכם עכשיו בקצרה, הם נמצאים בתוך האתר של Proclamation of Peace, נכנסים בצד ימין שם באדום רשום Get Started, ואז אתה, לפני שאתה מצטרף, אתה יכול להוריד את כל המסמכים ולקרוא אותם. תעשו את זה, תתרגמו אותם עם Google Translate, whatever, תבינו מה כתוב שם. You're gonna like it. אז הצו הזה של האיסור הוא צו שבעצם קובע שבכל פעם שניגש אליי או פונה אליי איזשהו סוכן של התאגיד או איזשהו פקיד, לא משנה, כולכם הבנתם, סוכן, כן? מצד המערכת, שחושב שיש לו authority over me, שיש לו סמכות כלשהי עליי, אז הוא קובע שאין לו, ושאם הוא חושב שיש לו, כי הוא מצהיר שאני כרגע קבוע תחת תחום השיפוט העליון של חברת דוידה, אם הוא חושב שיש לו סמכות שיפוטית כלשהי עליי, אז הוא צריך להוכיח אותה, ולחתום על ההוכחה באופן אישי יחד עם המנהל שלו, ובלי זה, זה התנאי שהוא צריך לקבוע שיש לו איזשהו זכות שיפוטית ואיזושהי סמכות עליי. ואם אכן יש לו סמכות עליי, אני מצהיר בצו הזה שאני אקבל את הסמכות שלו. אבל כולנו יודעים שהם כולם פקידים של מערכת שהיא תאגיד, ואף אחד לא יכול להוכיח שיש לו סמכות עליי, כשאני חלק מחברה פרטית שמכירה בי באדם חי, כאדם חי, והיא מוכרת על ידי המערכת. אף אחד לא יעשה את זה, בטח שאף אחד לא יעשה את זה בשביל לא להעמיד את עצמו לייבל, עם אחריות אישית, מולי, או בטח מול המערכת של הקהילה הפרטית של דוד המלך. אני אחזור על מה שאמרתי לטובת אוריאל. אוריאל, אתה איתנו? יורי, אתה פה? טוב, לא משנה. אז בכל מקרה, הצו איסור הזה קובע שבעצם יש איסור לכל אחד שחושב שיש לו סמכות עליי ומודיע לו. אורי, אני חוזר בשבילך, אני אומר שהצו איסור הזה הוא בעצם מכריז שלאף אחד אין סמכות עליי. טוב, לא משנה. יאללה. אז אורי, אתה איתנו? אז אני אומר שמי ש... אז רק תקשיב, אני בשבילך חוזר על זה, שהצו איסור הזה קובע שלכל אחד שחושב שיש לו סמכות עליי, הוא צריך להוכיח את זה, והוא צריך לעמוד עם אחריות אישית, ולתת תוקף והוכחה למה הוא חושב שיש לו סמכות עליי, וגם את זה הוא צריך להעביר לממלכת דוד המלך, בשביל שהם יחליטו, או אני אחליט, אם באמת אנחנו מקבלים את ההצהרה הזאת שיש לו תוקף ויש לו סמכות עליי. המסמך שבעצם אני חתום עליו, המסמך החמישי, ולא בהכרח הסדר הוא הסדר הזה, זה לא משנה, זה בא כחבילה אחת, כי כל הדבר הזה ביחד מעניין בעצם את התוקף של הדבר הזה, מבחינת איך שהחוקים של ה-CC בנויים, כן, יש הזמנה, יש שם את המדיניות שמבטאת על ידי ה-Proclamation of Peace, ואז ניתן לעצב איסור הזה, שהסוף גורם להחליט שיש לו תוקף סמכותית עליי כלשהי, ויש את ה-Habeas Corpus, שהוא בכלל צריך לבוא ולהסביר את הטענות שלו, והדבר החמישי זה נקרא mandate of non-consent. אז כמו שאנחנו מבינים, כל התוקף של מה שהם שמו עלינו, הוא נגזר מתוך חזקה, מתוך הנחה כזו או אחרת, וזה לא רק 12 הנחות המשפט, זה הרבה יותר הנחות שהן יושבות לנו על הראש, כמו איזה סק גדול של שחור משחור, ובעצם אנחנו כפופים תחת החזקות האלה, לסמכות של המערכת בהסכמה. אז בעצם המסמך הזה בא ומכריז באופן כללי ומפורט ברמה כלשהי, שבעצם אני לא נותן את את התוקף להנחה הזאת, ואני לא מסכים על ההנחה הזאת, ואני לא מסכים להנחה הזאת, ולא להנחה הזאת, והזאת, 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 והם בנו את המסמך הזה על פי כל הפיצוחים, שמי שמקשיב לקנת סקוט מבין באיזה רמה של ידע והפנמה אנחנו מבינים את כל הקונספט של המערכת, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה פיזית שמושתתת על ידי חוקים ולג'יסליישנס, אז זה מסמך שבעצם שוזר את כל האי הסכמות שלנו לאותם הנחות, כן? וזה מסמך שאנחנו חתומים עליו, ואנחנו מצירים את זה עם הסימן הכר, עם הסיל, המקורי שזה תביעת האצבע שלנו, שמשקפת את הבלעדיות של הזכות שלנו, כריבון, כמו שאמרתי בהתחלה, שזו זכות שיש לנו, אנחנו לא צריכים להרוויח אותה, וזאת הבחירה שלנו מעתה. זה המסמך בעצם היחיד, שבעצם גם את החתימה שלנו, וגם את החתימה של שני העדים, שמזה שאנחנו חתמנו על הדבר הזה, אנחנו מעלים ושולחים, אחרי שהצטרפנו וקיבלנו את המסמכים הראשונים, המסמכים הראשונים כמובן הם כבר קיימים עם השם שלנו בתוכם, כן, ואנחנו רק חותמים על הדבר הזה, ואז אנחנו מחזירים לדוידה את השני מסמכים החתומים האלה, השאר כבר יש להם, הם הפיקו את זה, ואחרי שעשינו את זה והם רואים שזה נעשה בצורה תקינה, הם מאשרים את מה שנקרא full membership שלנו, ואז, סלחו לי רגע, אני בכל זאת אביא משהו להראות לכם, הם שולחים לנו איזשהו כרטיס, שנייה אחת, בקיצור, שכחתי פשוט זה הקלסר הזה, היה צריך להיות כאן, אז בעצם מה שאנחנו מקבלים, אנחנו שולחים, יש לנו בעצם כרטיס שנקרא כרטיס פטור, exempt card, שבו מופיעה התמונה שלנו, ומופיעים הפרטים שלנו, ומופיע המספר שלנו בבית המשפט, כן, שנרשמנו בבית משפט של דוידה, ובעצם הדבר הזה, הוא נועד בעיקר לכל התקופה הזאת של הקורונה, כמובן שאת הדבר הזה רצוי שאנחנו נוציא בצורה כזאת, ככרטיס, אתם רואים, יש לי פה כמה כרטיסים כאלה, מנוילנים כאלה, כן, שאני יכול להסתובב איתם לכל מקום, זה כרגע פחות רלוונטי להערכתי, אפשר להוציא את זה בכל מיני גדלים, ולשמור את זה בכל מיני מקומות, הנה של זוגתי, שלום לכם, ובעצם הכרטיס הזה הוא כרטיס שבעצם קובע, שאין לאף גורם, זכות לכפות עליי שום טיפול רפואי, שום בדיקה רפואית, שום דבר שקשור באיזושהי פרוצדורה רפואית, ללא ההסכמה המפורשת שלי בכתב, ובעצם בתעודה הקטנה הזאת יש בעצם תיאור של הקודים של נירנברג, ובעצם ההסכמה שלי תחת הסמכות של הבית משפט הזה לקבוע את הזכויות המלאות שלי על הגוף שלי, וכל מי שמקבל את הדבר הזה והוא מתנגד לדבר הזה, הוא מה שנקרא, יכול בהחלט להסתבך, כן? כי ברגע שהצגתי את הדבר הזה, ולמסמך הזה יש תוקף משפטי שרשום בתוך המערכת, והוא חתום על ידי בית המשפט, נראה לכם, זה המסמך של ה-Mandate of Non-Consent, יש פה את החלק שבו אני חתום עם הטביעת אצבע שלי, והשם שלי בזהב, יש לי את העדים שחתומים, ויש לי פה את האישור מהבית משפט שוויפאנו אלפונסו קיבל ותייק את התיק שלי בבית משפט, והכניס את התיק הזה לתוקף, והכניס את הפרטים וחתם עליו, ונתן את המספר שלי בבית משפט, court record number. שוב, זה דברים שאתם יכולים להסתכל ולראות בדוגמה של איזה שם אקראי כזה במסמך שאתם מורידים. אני לא אתחיל להתעכב על זה עכשיו, ובעצם, אוקיי, אז עכשיו, בעיקרון, אחרי שקיבלנו את המסמכים האלה, אחרי ששלחנו תמונה וקיבלנו את הכרטיס הזה, מה שהם שולחים לנו, הם שולחים לנו cover letters, שבעצם אנחנו מקבלים 12 רשויות, לפי העבודה שאני עשיתי אצלנו, אין לנו 12 רשויות, יש לנו איזה 8 או 9, כי אין לנו בעצם, זה 12 רשויות של, שאליהם צריך לשלוח את כל המסמכים האלה בארצות הברית. בארץ זה מדינה קטנה, אז אין לנו גם את העירוני וגם את הסטייט וגם את הנשיונל, יש לנו רק את הסטייט שזה הנשיונל ואת הלוקל. אז את המסמכים האלה אנחנו מקבלים יחד עם cover letters מאוד מאוד מסודרים, שמופיעים, שמופיעות שם כל המילים המדויקות שקובעות בדיוק את הדרך לעשות את ההודעות האלה בצורה של שלום ולא בצורה של התנגדות. וכאן אני אפיל לכם פצצה, קנת סקוט מסביר, לעולם, אבל לעולם, אנחנו לא מאיימים בתביעה, אנחנו לא מאיימים בשום צורה, לעולם ובחיים. ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו נחשבים ללוחמנים, ואנחנו נחשבים למי שמערער את הסמכות של הריבונות, שהיא המדינה בהקשר של החברות, כן? זה כמו שאני אבוא וייצא נגד ההנהלה של אורבוטק באיזושהי צורה, ואין לי את הזכות לעשות את זה. אם אני תחת הניהול של אורבוטק, אם המנהל ביקש ממני לעזוב את הפרויקט שאני עושה עכשיו עם חברת צ'וצ'ובנה, והוא אומר לי, תעזוב את הפרויקט הזה איפה שאתה לא נמצא, אנחנו כולנו עכשיו עוברים לפרויקט של צ'ילי, ואנחנו צריכים לטפל בפרויקט של צ'ילי. אני אומר לו, לא, אבל אני באמצע הפרויקט. לא, אתה צריך לעזוב, כי הוא קבע, כי הוא המנהל שלי, זה הסמכות כרגע. אני צריך להבין ככה המערכת גם עובדת. אז אם אני עכשיו בא ומערער ואני אומר לו, בוא נע, אם אתה לא תיתן לי לסיים עכשיו את הפרויקט שאני עושה עם צ'ונצ'וני, אז אני מוחק לך את כל המסמכים שהכנתי לך, ואני לוקח את כל מה שאני הכנתי בפרויקט הקודם שלי. זה לא עובד ככה, אוקיי? זה עובד ככה, אבל הוא יש לו כלים גם להיכנס בי על הדבר הזה. וזה ככה בדיוק מה שהסברתי, ככה המערכת בדיוק, בדיוק בנויה. שי פה כותב, מי זה שי? קרמוסטה. יולי, יש לנו איזה בעת חיבור פה? או שזה אצלו באמת? או, אתה חזרת עכשיו. אוקיי. בכל מקרה, אז אנחנו מקבלים את ה-cover letters, אנחנו הכל מסודר, הם גם נותנים לנו איזשהו מסמך מסודר שבו אנחנו מארגנים למי שלחנו את כל ה-cover letters, אנחנו שולחים את ה-cover letters לכולם, לכל התשעה גורמים, שזה כולל את ה... משטרה המקומית, זה כולל את המשטרה המקומית, זה כולל את המשטרה המחוזית, את המחוז, את המטה שאנחנו שייכים אליו, זה כולל את משרד הבריאות, זה כולל את הלשכה של משרד הבריאות שאנחנו שייכים אליה לפי מחוזות, זה כולל את המשטרה אמרתי, זה כולל את הנשיא, זה כולל את ראש הממשלה, זה כולל את... הבנתם את הקונספט. אנחנו שולחים את כל המסמכים האלה, את כל מה שאני הקראתי לכם עכשיו, שזה בערך, לא יודע, איזה 40 עמודים, 30 ומשהו עמודים, מדפיסים את זה בתשעה עותקים, ושולחים את זה לכולם, תוך שאנחנו מיידעים את כולם, מי עוד קיבל את המסמך הזה. וזה מסמך שמיידע אותם, מיידע אותם, שלום לכם, אנחנו באים בשלום, כשאתה בא בשלום, אתה לא בא באיומים, ואתה לא צריך, כשאתה בא בשלום, בעצם לצעוק שום דבר. לא, אתה נכנס בדלת הראשית, בכבוד, ואתה אומר להם, חברים, אני פה לידע אתכם, אני התחלתי איזשהו תהליך עם החברה הפרטית של דוידה, נעים מאוד, אני טל, לבית אלון, שלום לכם ושלום לכם, וכו' וכו' וכו'. אני בא ומיידע אתכם, הנה המסמכים, הנה ההחלטה והבחירה שלי על פי המסמכים האלה להצטרף לחברה הפרטית הזאת, והנה התנאים על פיהם אני מצטרף, הנה המדיניות של החברה. לא יודע אם אתם יודעים, פעם, כדי לעבור, וזה קשור כבר תכף למעבר גבולות גם, פעם, כדי לעבור בין גבולות, לא היה בהכרח את כל המערכת של הרישום, שמ-1933 נכנסה באופן אקטיבי ושוטף. הסיסטויק הביא הזה מערכת של תעודות הלידה קיימת כבר הרבה שנים, כמה מאות שנים, אבל המערכת רישום הקונקרטית לא הייתה בהכרח משהו שמוכל ברמה בינלאומית על כל, על כל האנשים. ואנשים היו יכולים לעבור מגבול בין מדינות, או, כולם פה מתנתקים, טוב, לא יודע מה קורה, אני אמשיך, לא יכולים, יולי, את סבבה? אני מחובר למחשב עם כבל, אז אני...
אני גם מחוברת עם כבל, למרות שאני בהוט, ולפעמים גם אצלי יש ניתוקים.
לא, אבל אני מניח שזה אצלם שם יש איזה תקיעה, כנראה לפעמים, אוקיי.
כן, אני רואה שבחורה הזאת עם מיסיס בי, היא מתנתקת, ו... איך קוראים לך? שומעת אותנו? התנתקה כנראה. היא קפואה.
כן. לא נורא. בקיצור,
כן.
אז פעם, כדי מי שלא היה בכך, היה לו איזשהו רישום, או את תעודת המעבר, כן? מה זה דרכון? דרכון זה תעודת מעבר בשעת מלחמה לעם כבוש. כולכם, אני מניח, יודעים את זה. וזה אומר שפעם, כשאנשים היו רוצים לעבור בין גבול, לא בהכרח שהם היו מחשיבים את עצמם כעם כבוש, כי הם לא נשאו את המסמכים שמזהים אותם כאזרחים, מתים מבחינה משפטית, ובעלי הזכות של הממשל להיות משהו שמנוצל כעם כבוש, והם היו צריכים להציג את החוק שעל פיהם הם חיים, ואנשים במובן הזה היו צריכים מחויבים להסתובב עם ספר תנך, סליחה על הנייר טואלט, והם היו מציגים את זה ואומרים, אלה החוקים שעל פיהם אני מתקיים, ואלה החוקים שעל פיהם אני יכול להישפט, וסבבה, אתה יכול לעבור, כי אני חייב להציג איזשהו משהו שעל פיו אני מתקיים ועל פיו מותר לשפוט אותי. אני לא יכול לצאת אל הריק במובן הזה. הרבה אנשים ששולחים פה בקבוצות מכתבים ועושים כל מיני מהלכים, שהם פשוט יוצאים אל הריק והם קובעים, אני ריבון תחת מלכותו שבו, איפה, על פי איזה חוקים, על פי איזה הסכמה, מי מכיר בך וכו' וכו', זה דברים שחסרים. זה לא שאי אפשר לעשות את הדבר הזה. אבל כדי לעשות את זה צריך איזושהי תשתית שהיא מגבה את המבנה שעל פיו המערכת כרגע קיימת, וזה מה שהמערכת מכירה. שוב, המערכת הזאת נקרא לה מזורגגת, אבל היא עדיין המערכת שכרגע מנהלת את העניינים פה, והכוח שלה הוא אכזרי ורם. אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו יכולים להחליט ברגע אחד שאנחנו יוצאים מזה, ופשוט נותנים לנו את הדלת ואומרים, אלא סלמת, אלא אם אנחנו רוצים לצאת ולא לקחת כלום, ואז באמת זה לא בעיה. אני בכוונה לא מפרסם את הדברים האלה, כי אנשים יתחילו לצאת, אבל זה יהיה עוד יותר גרוע, כי אז הם ייכנסו בצורה שהם בכלל לא ידעו אחרי זה איך לצאת, כי אתה לא יודע על פי איזה חוזה ועל פי איזה תנאים נכנסת. אז לפחות עכשיו אנחנו יודעים איך אנחנו נמצאים בתוך המערכת, אנחנו מכירים את המערכת של הרישום שהם עשו לנו ויצרו עם תעודות הלידה, וכל הרישום שהם פתחו על הראש שלנו, בחוסר ידיעה שלנו, אבל בהסכמה שלנו. אז אנחנו יכולים לעבוד מול זה. אבל once יצאנו, ועכשיו נכנסנו, ואנחנו לא יודעים בכלל איך נכנסנו, אנחנו יכולים, עלולים לעמוד באיזשהו מצב שהוא קצת יותר מורכב, לא בגלל שהוא יותר מורכב, כמו שאנחנו לא יודעים בעצם על פי איזה קריטריונים אנחנו עכשיו עומדים בתוך המערכת, וזה בעצם עלול להיות באוכלנו. אז בקיצור, אז בהקשר הזה, כאן אנחנו בעצם מציגים את החוקים שעל פיהם אנחנו מסכימים להישפט במידה ואנחנו פעלנו בצורה שהיא לא לגיטימית באיזשהו אופן, והיא לא חוקית באיזשהו אופן, וזה התחום שיפוט שאנחנו מסכימים אליו, ואנחנו מתחילים לידע את המערכת. השלב הזה הוא לא השלב הסופי, הוא השלב הראשון. השלב המתקדם יותר, שזה חלק ממה שכרגע עוד לא פתוח לחברים בדוידה, אבל הוא הולך להיות פתוח בתקופה המאוד קרובה, ואני מעריך בחודשים הקרובים, הם בעצם לוקחים את כל המערכים שהם בנו בפנטרה, והשתמשו בהם, ועבדו איתם, והוציאו אלפי, לא הרבה, חבר'ה, אתם צריכים להבין, האנשים שבאמת באמת עומדים בדרגה גבוהה, בצורה יישומית מול כל הזה, מעטים, מעטים, ברמה הבינלאומית, אנחנו עדיין ברמה הבינלאומית חלוצים, אחוש בלוקי חלוצים, שתבינו את האחריות ואת האתגר בעצם שאנחנו מתעסקים איתו. זה לא משהו שהרבה הרבה 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 אנשים שמתעסקים בו, וגם אם הם נכנסו חזק ל-UCC, וגם אם הם מצליחים לעשות דברים מופלאים בתוך המערכת לכאורה, הם עדיין כפופים למערכת. וכמו שאמרתי, הרבה גדולים, הכי גדולים, נופלים, ברגע שמחליטים שרוצים להפיל אותם. אז שוב, הדבר הזה הוא עניין שהוא עדיין מאוד 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 חלוצי. רגע, חבר את הבטריה. בכל מקרה, אז מי שכן מצטרף לפנטרה ורוצה לקחת חלק בבנייה, שזה אומר להצטרף לכל מיני קבוצות שיוזמות כל מיני מיזמים ועוסקים בפיתוח של המיזמים, ולקחת בעצם את העבודה הזאת, לקחת חלק בפרויקטים, אז הם גם מקבלים את הקורס לימודי הזה שניתן על ידי הג'מסטון יוניברסיטי, שנקרא בעצם סטטוס קורקשן, שזה בעצם מונח שקנט סקוט טבע, והוא בעצם מלמד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאורגנת את כל השלבים שצריך לעשות, ואנחנו רואים את זה, מי שצפה בקורס, יש לו קורס שנקרא סטטוס קורקשן, שהוא נותן את הבריף הכללי לכל הסיפור הזה, לבעצם מה השלבים שאנחנו רוצים לעשות. דרך אגב, השלב הראשון שאנחנו רוצים לעשות, וזה מה שאנחנו עושים, המנדייט אוף נון קונסנט, אנחנו יוצרים את הטראסט הראשון, שזה נקרא אינטרוויבוס טראסט. האינטרוויבוס טראסט הזה, זה בעצם, אינטרוויבוס זה נקרא ההולכים בין החיים, או משהו כזה. וזה בעצם טראסט שבעצם משקם את המעמד שלנו מישות משפטית מתה, חסרת כל הכרה אחרת, למעמד שבו אנחנו יצרנו את הנאמנות הזאת הראשונה כאנשים חיים. אוקיי? ועכשיו, כשיש לנו את המעמד הזה, אנחנו, ואת ההכרה הזאת, אנחנו יכולים בכלל לבוא ולהגיד משהו. ועדיין לא סגרנו את החוב, שזה הדבר אחד המשמעותיים ביותר, זה מה שמכונה הסולבנסי, שזה לב האישו ולא הריבונות, ריבונות לא נלקחה מאיתנו בשום שלב, אלא הסולבנסי, נגזר עלינו להיות בעצם סוג של פושטי רגל בחוב, וכל עוד לא סגרנו את החוב, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בטח שלא לנהל את האסטס, את הנכסים שלנו, שהם לכאורה שלנו. הם עדיין לא שלנו, כי הם מוחזקים על ידי המדינה, ולא לקחנו אותם בצורה נכונה, אבל בעיקרון, כל מה שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד על הדבר הזה, הוא אבסורד. הוא אבסורד. למה? כי איפה היית עכשיו 50 שנה, בכלל לא באת והסכמת והסכמת, פתאום אתה, עכשיו אתה בא ואומר לי שבכלל אתה העסק הזה שלך? איפה היית? אנחנו ניהלנו אותו בשבילך, עשינו לך טובה בכלל. אין בחינתם עשו לנו טובה שהם ניהלו לנו את כל האסטייט כל הזמן הזה. כי איפה אנחנו היינו? או שהיינו מתים, עבודים בים, ההורים שלנו היו בחוסר כשירות, לא הבנו שום כשירות. אז הם טיפלו בדברים האלה, בכלל אנחנו מוכרזים כמתים. אז בסטטוס קורקט שאנחנו לומדים בעצם איך ליישב את כל העניינים האלה בצורה נכונה, ואיך להסדיר את המעמד שלנו בצורה מלאה מול המערכת, בכלליות. בשלב הבא, כאילו תיאור כללי מצידי אני מתכוון, ובשלב הבא, אחרי שבן אדם הצליח ליישב את המעמד שלו בצורה מלאה, יש לימודים שנקראים estate structures, שestate structures זה בעצם האופן שבו אנחנו לומדים לעבוד עם האסטייט הזה, עם הססטויקי טראסט הזה, סליחה, יש הססטויקי טראסט, אבל הססטויקי עצמו, כן? שהם הפכו אותו לטראסט, לא משנה, ואיך אנחנו בעצם לומדים לקבל את היכולת ולהיות בקפסיטי להניע משאבים. זה לא שהולך להיות כסף בחשבון שלנו, תבינו, אלא זה כן משהו שדומה למה ששי אולי התחיל וחברים התחילו, במובן של עיסוק בשטרות חוב או שטרות חליפין, במובן שכשאני נגיד רוצה לקנות משהו ממישהו, אז אני לא, אין לי כסף לתת לו, אבל יש לי את הנאמנים של הקרן שהם פתחו, וכאן חשוב להבין משהו, הם פתחו את הקרן הזאת בתוך המערכת שלהם, זה הכל שלהם. זה לא שלנו, אני לא יכול כאדם חי לבוא ולקחת את הדבר הזה, כי זה בתוך המערכת שלהם, וגם אם לקחתי את זה וזה עומד אצלי בבית עכשיו, אין לי מה לעשות עם זה, כי אין לי גישה לדבר הזה, אין לי את הגישה למערכת. אתם יודעים, זה כמו שאתה הולך לפקידה בדואר, והיא פותחת איזה מערכת רישום שיש להם לכל העובדי דואר, ובתוך המחשבים של הדואר. לי אין כזה בבית. אין לי, אני לא יכול לעשות את אותה עבודת פקידה שהיא עושה בבית שלי, אני לא יכול, כי אין לי את המערכת הזאת.
אני אוסיף משהו, טל ברשותך, ומתנצלי, קוטע את קו המחשבה שלך, אבל בהקשר ל... כן, תשתה בינתיים, זה בסדר. בהקשר לטראסט, שכולם רודפים אחרי הטראסט, אני רוצה להגיד לך ש... אני חוקר את העניין הזה הרבה שנים. ובנוסף לכמות שנים שאני חוקר את זה בעצמי, אמרתי, אוקיי, אני נתקע באיזושהי בועה, כי אני ניסיתי להיכנס לטראסט, אני נזרקתי מהמערכת, לא הבנתי למה, ואז יצרתי קשרים עם אנשים בתחום, ויצרנו קשרים בינלאומיים, זאת אומרת, עם אנשים גם מחוץ לארץ. אני לא יכול להיכנס לשמות וכמובן זה, לא ניכנס לזה, אבל מה שקרה זה שאנחנו הבנו שהמערכת של הטראסט הישראלית, זאת אומרת, כל מי שנמצא בישראל, המערכת מנהלת את הטראסט בידיים מאוד מאוד פרטיות, מאוד פרטיות. זאת אומרת, מי שלא מבין את זה, אז עכשיו אני אסביר לכם, אנחנו פשוט עבדים, עבדים שנסחרים בידיים פרטיות, וההמלצה שקיבלנו מאחד החוקרים שהיה שותף למחקר, זה, הוא אמר, אני מצטט, לאן שהצלחתי להיכנס, היה עוד להיכנס, כדי למצוא את הטראסט הישראלי, אני ממליץ לא להגיע לשם, לא לחפש את זה, ולא לבקש את זה. כי העזרה פה זה עניין של חיים ומוות. זאת אומרת, אם אתם רוצים להמשיך לחיות, תרדו מזה. אתם רוצים לאבד את החיים, feel free. אז כן, אין...
אנחנו מבינים עם מי יש לנו עסק, זה חשוב בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו מבינים עם מי יש לנו עסק, אנחנו רואים שאנשים נופלים, כל רופא שממציא איזו תרופה ששווה, ישר רוצחים אותו. כאילו, זה לא כזה מסובך בשביל המערכת הזאת לפעול כנגדנו, במיוחד שזה נעשה כחוק, וצריך להבין מה זה חוק, כשאתה נמצא בתוך מצב של מלחמה. במצב של מלחמה, יש עקרונות שעל פיהם החוק עובד, שוב, בהתאם לקודים של מלחמה, ובקודים של מלחמה, כן, יש הרוגים, ויש נפצעים, ויש נפגעים, ולפעמים גם אזרחים משלמים מחיר, ולפעמים גם אנשים, זה התשתית שעל פיה הם עובדים, אז אנחנו בדיוק לא רוצים להתעסק, יש בן אדם שנקרא כריסטופר האוסר, אם מישהו מכיר את כריסטופר האוסר, הוא ממש, אני עוקב אחריו, אני רואה שהוא מצליח להוציא לאנשים הלוואות עד 5 מיליון דולר, שהם פשוט סוגרים אותם בשנייה אחת עם תפסים שהוא מלמד איך לעשות, דברים כאלה קיימים, גייז, דברים כאלה קיימים, ולא לא פחות, יש אנשים שאנחנו יודעים בוודאות שהם מתעסקים עם בעצם העברת נכסים מהקרן, ומאשרים תשלומים מהקרן, וזה מצליח להם. אני רק אומר שיש רמה עד כמה שזה יצליח, וכמו שאני מבין את זה, ברגע שבן אדם יוצא לפעילות מסחרית, וזה אומר שזה יוצא מעבר לתשלומי חשמל של עצמו, והארנונה, ששם המערכת... לא תתחיל להתנכל באנשים בצורה כל כך קטלנית, כי היא תסתבך, היא מחכה להפיל את הדגים השמנים וליצור את ההפחדה, יש להם מערכת פסיכולוגית מאוד מאוד משוכללת להבין איך נכון לעבוד במצבים האלה, וכמו שאתם רואים, החבר'ה הריבונים הוותיקים בארצות הברית, שעדיין לא באמת, הם קוראים לעצמם, sovereign citizens, what? לא הבינו, אבל נכון, הם מבינים בחוקי מסחר, והם מבינים בדברים, והם עשו דברים באמת גדולים, אני זוכר, יש דברים גדולים שאנשים עשו, שעוד פעם הייתי מסתכל בחרדה, הייתי יושב ומסתכל, יואו, תראה איך עומדים מול שוטרים, מה הם עושים בתי משפט, ואיך הם יוצאים מדברים, וזה מה שהרחיק אותי מהדבר הזה, היום אני מבין למה, כי זה באמת כנראה לא הדרך, כי אתה באמת יכול להסתבך כאן. אז החלק מהקונספט של מה שבעצם קנת' סקוט מביא, זה את הדרך לעשות את זה בשלבים, בצורה כזאת שאתה כל הזמן תשמור על המעמד שלך. וכאן זה נכנס לשאלה שעלתה כאן מקודם, שזה קשור לעוד דברים אחרים, בשאלה של מעבר גבולות. אני אקפוץ את זה, או שמישהו רוצה להגיד משהו? אורי, אני ראיתי אותך מתחיל למלמל שם משהו?
לא, לא, לא,